אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב,
שלום. 10:05 עכשיו.
כן, יום רביעי תגיד לאנשים, כי אנשים...
לא יודעים מה היום.
לא זוכרים, כי זה אמצע שבוע כזה, זה שבוע שהתחיל באמצעו.
כן.
ולא זוכרים שהיום יום רביעי. מחר יום חמישי, אתה זוכר שיש לנו פגישה מחר? כי אתה יום חמישי כאילו פתאום מתפייד. לא רואים אותך, לא
שומעים. תצפית מחר, אני אמור לראות אותך גם מחר, בעזרת השם.
אתה עושה את זה, אני רואה את הפרצוף.
איזה כיף השבוע, אני רואה אותך גם מחר, למרות שאין לנו תוכנית.
לא נכון, אבל זה לא אותו דבר, כי שאתה רואה אותי ביום רביעי, אני מבין את הבאסה. אבל להיפגש ביום חמישי זה כיף.
אלי של יום חמישי הוא משהו אחר?
כן, בטח, מה השאלה בכלל? אגב, אלי של יום שישי...
וואי, וואי.
על ההיסטור ולהקטוע, אני לא מבין למה דייטים, לא הייתי קובע תמיד ביום שישי. הייתי מתחתן, התחתנתי בגיל 20, הייתי התחתן בגיל 19. איי, 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 10:05.
שלום.
בוקר טוב ומאזינים ומאזינות. שלום לכם.
כן.
ביום ראשון הקרוב, אם לא יהיה... חידושים של הרגע האחרון,
כן.
שלא יהיו.
כן.
מיכאל שמש, שכתבנו הפוליטי,
כן.
אתה מאוד אוהב את העדכונים,
כן.
שלו, בכל התחומים,
כן.
אומר שיפקע מעמדם של בני הישיבה. ואני רוצה לשאול...
יפוק תוקף ההחלטה של הממשלה שאיכשהו מנסה להסדיר.
שלא, שדוחה.
שדוחה.
את, את פקיעת התוקף, משהו פנים 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 חוקתי,
כן.
עד כדי כך שזה יבש, אתה שופך על זה כוס מים, הם נעלמים.
כן.
מרוב שהפרטים האלה אבשים, אבל צריך להגיד שהעולם היהודי, מדינת ישראל, בשיאה של מלחמה, תישאר בלי מעמד ללומדי תורה. זה עניין.
רגע, אם אנשים לומדים תורה,
אבל זה בנפרד.
אבל אין מעמד של לומדי תורה. אז זה כאילו קצת מקהה את התויקף, את הזכות כאילו.
מה, האויב הוא מסתכל, אתה יודע.
הוא לא יודע אם לומדים או לא.
הוא לא יודע, הוא לא עכשיו, אין לו.
מסתכל בחוק.
אין לו נוכחות בכוללים. הוא מסתכל, בשמיים, אתה חושב שבשמיים, אם יש מעמד, כן?
מעמד.
אז יש מעמד, נגיד כמו, יש מעמד. נגיד, למשל, הרבה אנשים יכולים לעשות הצגות, נכון?
כן.
כל אחד עושה, אתה עושה הצגות לפעמים, נכון?
כן.
אני עושה הצגות, ילדים עושים הצגות. אבל תיאטרון זה עניין, אתה מבין? זה מקום שבו עושים הצגות. אם מבטלים את התיאטרון, יכול להיות שכל האנשים פה בתיאטרון ימשיכו לעשות הצגות. אבל אין את התיאטרון. להבדיל, אלף אלפי הבדלות, כן? כי אנחנו באמת לומדים. זה לא תיאטרון, חס ושלום. אנחנו באמת, באמת, באמת לומדים. אבל יכול להיות שכולם ימשיכו ללמוד תורה. אבל מבטלים את התיאטרון.
אוי, אוי, אוי. אז תקשיב. אני לא יודע אם אתה הבנת כמה עמוק מה שאמרת. באמת.
תגידי לו.
רגע, אני אגיד לך למה. כי... כי... כי זה כאילו לא רק הומור, יש פה עניין אמיתי. ואני אסביר. מה קורה? שים לב שיש איזה לחץ. יש איזה לחץ, גם בקרב המפלגות החרדיות, גם בקרב מפלגות הקואליציה. מכילה. יש איזה לחץ... שתוקף ההחלטה יפוג וכאילו יישארו בלי מעמד חוקי שמסדיר את אי השירות של תלמידי הישיבות. אתה רואה לחץ. אני שומע לחץ. איך אני יודע שיש לחץ?
יש לחץ.
כי יש... לא, אני רואה, יודע שיש לחץ, וגם אתה רואה דיונים קדחתני וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
נגיד לא יסגרו זה, עכשיו יסגרו זה עוד חודש. מה יקרה בחודש הזה? צהל יתחיל לגייס? לא יתחיל לגייס. גם אם הוא יכול, כן? אבל עדיין אתה רואה שיש לחץ. ואני חושב, מצד אחד אפשר לומר, טוב, חבר'ה, מה אתם לחוצים? מה נסגר איתכם? אין איזה השפעה ממשית, כן? זה לא שברגע שיפוג, פפו, פתאום אתה רואה... הדרים של שוטרים צבאיים דוהרים לתוך בני ברק ומתחילים להעמיס קנטוניסטים על המסעיות. זה לא הסיפור. ומצד שני אני אומר, הלחץ הוא כן מוצדק. כי נכון שלא יקרה משהו ברגע הזה, אבל יכול להיות שאם יעבור הרגע הזה, כן? יעבור יום ראשון, ואוקיי, והתוקף יפוג, ימשיכו הדיונים, כבר לא יהיה את הלחץ
לחוקק עכשיו על התאריך.
בדיוק. אתה יודע, לליכוד יש גם מה להפסיד מהסיפור הזה, כן? תודעתית, כן? הוא חלק גדול מהמצביעים שלו. כן, היו רוצים לראות יותר השתתפות של החרדים בצבא, אולי לא כמו במפלגות אחרות, אבל כן היו רוצים לראות משהו. ולליכוד יש מה להפסיד מזה, ואז ברגע שיתחילו דיונים בנחת, ואז איכשהו יכול להתקבע המצב שככה, שאין מעמד חוקי. וכשאין מעמד חוקי, אז זה כבר בעייתי, כי היום זה נתניהו בראשות השלטון, אבל מחר יבוא ראש ממשלה אחר, יש הרבה דברים שאפשר לעשות.
ביטחון, ומשרד ביטחון, ומשרד אוצר, ומס הכנס, כל מיני גופים מאוד מאוד קטנים, כשאין מעמד חוקי, הם יכולים, ובגץ פתאום ייתן להחלטה פה.
הם יכולים להתחיל להקוט, פה שם, כן אישור יציאה, לא. אתה יודע, ברגע שאין מעמד חוקי, אתה יודע למה אתה הופך? למשתמט.
זה יכול להפוך לפלילי.
לא, אז עכשיו, בדיוק, זה יכול. אתה מפוך למשתמט, יש לך בעיה כמעט אוטומטית בלצאת מהארץ. זה, אתה יודע, זה אפילו לא החלטת ממשלה.
יפה.
זה די מחשב.
נכון.
מחשב עושה את הדבר הזה. זה משהו שהוא לא פשוט. ומצד שני, אני אומר,
אתה אומר, אנשים אומרים, נעזוב את הארץ ולא נתגייס, לא בטוח שתוכלו.
בדיוק. יפה.
יפה.
צריך להתגייס.
כדי לברוח.
בוא, תבוא לצו ראשון, תבקש אישור יציאה ותשאר שם. אבל עכשיו, אני באיזשהו מקום
קצת מאוד מתחסליר, סליחה שאני רוצה, מאוד 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 מתחבר למה שאתה אומר. יש משמעות אדירה לפקיעה הזאת, גם אם לא נראה אותה לא השבוע ולא עוד חודש.
נכון. עכשיו, אני קצת אומר, רבותיי, יש פה נושא כבד, יש פה נושא רציני, יש פה נושא שצריך לאבד אותו, צריך להחליט בו, ויש פה כאב עצום של שנים רבות שעצור באלף.
כאב דורות כבר, כאב של דורות.
וכן, רגע שלא יהיה מעמד חוקי, רגע, אל תדאגו, לא יגייסו מיד, שנייה, צריך לנשום את זה, כן, רגע, אני קצת רוצה איזה כשלעצמו, בלי שום מטרה. אני רוצה, רגע, זה לא, אין מעמד חוקי, לא, אין מעמד חוקי, זה לא אוטומטי. אתה יודע מה? כי כשכל המשנה ידעו על התחתונה, כן? כל המשנה ידעו על התחתונה. אתה יודע, יש איזה אקסיומה כזאת. לא מתגייסים, עכשיו צריך להתחיל לשנות. עכשיו, אתה יודע, כדי לגייס מישהו שהוא לא מתגייס, אז מספיק לצוק, לומדי תורה לא מגייסים. גם מי שמקבל את הטיעון הזה, אם אנחנו מדברים על מצב שבו לא, הם כולם חייבי גיוס. למה? ככה. בחור בגיל 18, אני יודע אם הוא לומד תורה, אתה יודע, בסוף יש לו מספר זהות. או שהוא חילוני, או שהוא חילוני, אני לא יודע מי הוא בכלל.
שולחים, בדיוק.
שולחים צו זימון, דבר ראשון. אתה טוען שאתה לומד תורה? בואו צריך לבוא.
עם הסיכומים של הרב.
לא חייך, לא יודע, זה הדיון מתחיל הפוך. כן. זה לא, אני פותר מגיוס. זה לא, אני לא מתחייב בגיוס. לא חייב. אתה לומד תורה? אני מדבר לשתת, אלה שטוענים של לימוד תורה מחליף שירות צבאי. סבבה, בוא נחשוב על נועל, איך יודעים? בוא נשאל, איך יודעים מי זה לומד תורה?
איפה אתה לומד?
איפה אתה לומד?
אנחנו יכולים לשים אותך...
אתה מדבר עם הרב שלך? אפשר לשאול אותו אולי?
לא, בלי הרב. תעשה לי טובה רק בלי המתווכים.
אני אגיד לך דוגמה.
בלי הרב. זה נגמר המתווכים.
אני יכול להגיד לך משהו?
אני לא, אני רוצה לפתור את כל עובדי התורה ואת כל החרדים. איך אני איתך כמו נשים?
אתה גם רוצה לפתוח את כל הישראלים, זה לא קשור.
לא לפתור את כל הישראלים.
למה לא? אתה לא רוצה שיהיה צבא.
רוצה לחייב אותם ללמוד תורה, מה זה?
אוקיי, בסדר.
לא, אבל לא, אני לא, מה פתאום? בטח שאני רוצה צבא. מה, תגיד לי, אתה ראית פעם מדינה קומוניסטית בלי צבא?
מה קשור? תפסיק עם השטויות האלה.
אין דבר כזה, אני יודע שאני רוצה שיהיה צבא. מתי שאני רוצה שיהיה צבא.
אוקיי.
כן, הכל בסדר. מה? לא, אני פשוט אומר שכמו שיש לנשים, אתה מאמין שאישה יכולה לבוא להגיד אני דתייה וללכת הביתה?
לא.
אז רוב, חלק גדול מהאנשים שאומרים על גברים לא, אני אומר, מה היא גורה מאחותו? אם אחותו של החרדי יכולה, גם הוא יכול. זה דעתי, אבל בלי המתווך. אישה היא באה, אומרת, אני לא, זה הולך...
זה, אני מכיר את התיאוריה והקדשנו לזמן.
לא, בלי המתווכים, זה לא תיאוריה. הבעיה נמצאת כשזה הרב ומנהל העמותה ומנהל
המשפט. לא, דווקא, אוקיי, אני אגיד לך דוגמה, כן?
כן.
אני אמרתי לך, כבר אמרתי זה כמה פעמים פה, אני הרב שלי שהיה חותם לי פעם בחצי שנה על הדיחוי, הראש ישיבה, צריך לחתום שאני לומד 8 שעות, וקבוע היה לו את אותו טייק, כן, את אותו הגיג, הוא אומר לי, מנדי,
יכול לשקר?
לא יכול לשקר, אלו מה, שאני חסים משלי, ואני סינסקוי אח שבסקר. אותו ראש ישיבה, שיש בו מידה של כנות, כן, הוא אמר את הדבר הזה כי משהו ישב לו, כן, היה לו קשה קצת עם החתימה, זה לא היה סתם בדיחה. אני חושב שאם נגיד היו קוראים לו, לצבא, אוקיי, יושבים, שלום אדוני, עוברים תואר רשימה, גרוזמן, לומד, כמה לומד, עושים איתו סיבוב אחי כזה, אני אומר לך שהוא לא היה מתאבד עליי.
לא, אבל זה כבר לא הדור הזה.
הוא לא היה מתאבד עליי.
אנחנו בדור שהיום מקימים מחסני בחורים, אוקיי? מחסנים של בחורים, ישיבות לנושרים קוראים לזה, העיקר לא הולכת. זה כבר לא הדור של הרשימה של פעם, שאם אתה לא לומד אני אוציא אותך מהרשימה. זה רשימה שכל כולה מבוססת על אנשים שלא לומדים. עזוב. תחתוך את המתווכים, תחתוך
את... טוב, טוב, אתה לוקח, אי אפשר להתפרץ, אני עכשיו מוביל לזה מהלך, אתה, ניתן לך את פתיחת שעה הבאה, תיתן את התיאוריות שלך, באמת, אתה לוקח פה לכיוונים אחרים, אפשר להמיס הכל בפתיח אחד.
אפשר, אפשר, אפשר.
קיצור, דעתך נרשמה, אמרת שאתה צרוד, לא?
לא, אבל זה דעתך, זה דעתך גם.
דעתי גם.
אתה רואה בן אדם צרוד, אתה צריך במקומו להגיד.
אנחנו שהיינו עובדים בדוכן מבצע תפילין, מישהו אומר, עובר בדוכן מבצע תפילין, והוא אומר לנו, לא, אני לא מאמין. אתה כן מאמין, אתה לא יודע שאתה מאמין, אחי, איזה מעצבן זה, עכשיו אני קולט איזה עינודניק. כן, אתה לא יודע בתוכך, הנקודה היהודית שלך.
אחד המעצבנים ביותר.
עכשיו תקשיב, מעצבן, מעצבן, זה האמת, אבל עכשיו תקשיב רגע.
איך הרבי אמר את זה?
מה זה, אנחנו אומרים, מה זה הרבי? חזל, יהודים הם מאמינים, בני מאמינים.
לא, נו, עכשיו הבאת מהרמב״ם, נו, עכשיו קראנו את ביום חמישי.
נו.
עם הקויפי נויסוי.
קויפי נויסוי, שהוא רוצה אני. כי בתוכו הוא באמת רוצה.
הוא, אבל מה השפה? הוא אמר איזה משהו, אמר יש...
קופין אותו עד שהוא אמר רוצה אני.
לא, אז הוא אמר, יש לרבי איזה ביטוי כזה, נו.
כי בתוכו הוא רוצה, לא יודע.
לא, לא, היה שם ביטוי.
לגלים רצונו האמיתי, לא יודע, משהו כזה. טוב.
היה ביטוי נהדר.
טוב. רגע, 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 לא סיימנו. לא סיימנו. עכשיו, אני, וואי, אתה מבין, אתה לקחת אותי, והיה לי כבר, הכנתי את הדרושה הזאת. כל הבוקר אני על זה. מהרגע שקמתי, שזה לפני 20 דקות, ועד...
זה לא עובר את הרחמים שלי?
לא, ניתק לי חוט המחשבה. רציתי לומר, אני חושב שיש פה... נזכרתי. פעם אחת, סבא שלי עליו השלום, הראש שבא בכפר, בכפר חבד, והוא גם היה גר ממש באותו רחוב בסוף. עכשיו, פעם אחת בנו שם... המנהל תחזוקה בנה כזה ליד הישיבה, בשטח של הישיבה ליד הישיבה, איזה מבנה כזה, הוא בנה מבנה יביל, זה היה מחסן, הוא היה צריך מחסן לכל מיני ציוד, הוא בנה שם. זה לא, לא אף אחד, אבל לא ידענו, ואז אני זוכר שהלכנו כאילו עם, הלכתי עם סבא שלי בשבת לבית כנסת, ואז אני אומר לו, סבא, מה בנו פה? מה זה המבנון הזה? זה לא באמת חדר, מה יש בו? ישנים פה? אז הוא אומר לי, זה, הישיבה זה במקום צבא, כן? אז מה קורה שמישהו לא עושה את הדברים שלו בצבא? שמים אותו בכלא צבאי. אז אנחנו החלטנו שכך צריך להיות גם בישיבה. אם מישהו לא לומד, אנחנו נשים אותו פה. כן, הצבא, זה הכלא הישיבתי. שזה כמו צבא, כמו צבא עד הסוף.
יש גם צינוק למטה.
מה? כן, בקיצור, ואז אמרת לו, סבא, לא בטוח שאני אבוא פה לישיבה בסוף. נראה לי, אני אלך לזה. סמית בא, אמר לי, לא, זה מחסן, תירגע. אבל יש פה איזו מילה שאומרת, זאת אומרת, אם זה כמו צבא, אלא מה, זה מתחיל מזה שאתה חייב בכלל. עכשיו, אני חושב שיש עניין מהותי, גם אם כולם יקבלו. יש איזה עניין עקרוני, עקרוני, שאתה מקבל צו זימון, ואתה אמור להתגייס, ואתה צריך להגיד, לפחות לומר בפה, יוציא מפיו, כן? חיוב אמירה בפה, לעמוד מול איזה ועדה ולהגיד, אני לומד תורה. אתה מבין? אני רוצה את הטקס הזה. אני חושב שהוא חשוב, שלעצמו. חשוב אגב, גם לעולם הישיבות, הם ללמדו יותר טוב.
טוב.
עד כאן בענייננו. נעמי צלבנר היא העורכת, עירה וקסלר היא המפיקה,
אבל
הטכנאי שלנו הוא טכנאי שלא זכינו שיהיה איתנו הרבה זמן, וברוך השם בא אלינו, זה הרב הגאון החסיד מקובל, איש שתורה הוא גדולה במקום אחד, יושב ראש מועצת החכמים של טכנאי התוכנית מנדי ביטן, רבנו יובל יסוד, שר כוח שאתה פה איתנו. ערב שלום, ערב שלום, ערב שלום, ערב שלום, ערב שלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בארץ שלום, בעזרת השם. טוב, צוות הכנה לשידור נטל אל קבץ ושיר אבל כיכר, אנחנו מנדי וביטן. מיד אחרי השיר, אין שיר, אין שיר. יש לנו את ההקלטה אבל? אוקיי, טוב. אז אלי, כן. מה שנקרא, שימו לנו על הקו כבר? שימו לנו את המעברון של במעבר חד, שאין אותו. זה המעברון של במעבר
מנדי
חד.
מנדי ביטן.
טוב, 10 ו-18 דקות מני באמת במעבר אחד, אתמול במהלך דיון בכנסת שוב, אין לי איך להגיד את זה. המעשה צורם, לא נעים, לא מכובד, לא מכבד, כואב, שוב דיבור, הדיבור הלא מכובד ולא מכבד, כלפי בני משפחות החטופים שמנהלים את המאבק הזה, את המאבק הזה, לשובם של בני משפחתם ארצה.
כן, ובמהלך הדיון הזה, הדיון הזה ביקש, נציגי משפחות החטופים ביקשו לבטל את הפגרה של הכנסת, אמרו, אנחנו באמצע מלחמה, אנשים פה חטופים בעזה, זה לא זמן לחופשות, ההצעה הזאת נדחתה, ואז בסוף הוועדה, אחרי שההצעה נדחתה, חן אביגדורי, שמשפחתו הייתה חטופה בעזה, וברוך השם חזרה, אבל הוא ממשיך להיות חלק מכל המאבק הזה, ויחד עם נציגים נוספים אמרו, אתם טוענים שאתם תעבדו גם בפגרה, אני אבדוק שאתם באמת עובדים. ואז בתגובה לזה נאמרו הדברים הבאים, לא בטוח ששומע את זה טוב בהקלטה, אז בואו ננסה, ואם לא, אז אנחנו נחזור, כן.
אזל בכל מה שאתם עושים, למה בוער לכם פגרה? אבל למה בוער לכם פגרה?
הרוויזיה של עודד פורר.
אתה לא עונה לשאלה.
מי בעד הרוויזיה של עודד פורר?
מצביעים על הראש שלנו?
כן, על הראש שלכם.
מצביעים על
שניים. מי נגד?
פשוט לא מאמין.
לא, 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 לא.
זה פשוט...
תתבלשו, ממש תתבלשו.
שישה, מי נכנע? לא
סופרים אותם
בוט.
גם עשיתם להם על הראש, הם יושבים פה,
מפצירים בכם. הכנסת זה בושה מה שעבר פה. זה בושה. אתם מתבצבעים על הפגרה של עצמכם. זה בושה, 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 בושה.
בושה! בושה! בושה!
על הראש
המצביעים! חיילים אין להם פגרה! חטופים אין להם פגרה! אחיות, רופאים, אנשים, אתם חברי הכנסת מייצגים אותנו, והדבר שהכי חשוב לכם עכשיו זה הפגרה שלכם.
חופש.
אופיר, יכולת בענף יד לבטל את הפגרה ולעשות את הכל לא באופן רשמי וזה.
אופיר, גם עצוב שלא נתתם תשובה אמיתית, עניינית.
למה כן?
לא נתתם.
נושא שני.
למה כן? שיהיה לכם חופש, למה
שמשנה.
תתביישו.
נושא שלוש.
אני רק רוצה להגיד לכל מי שישב פה ואישר, זה לא איום, זה הבטחה. כל אחד מחברי הכנסת שהרים את ידו, אני הולך לבדוק טוב טוב מה הוא עושה. אתם רוצים, אמרתם שאתם עוברים בפגרה, תעבור בפגרה. אל תצטלמו, אל תצטלמו. פדרוס, יאללה יאללה, תגיד לאמא שלך, סליחה. יאללה יאללה, אתה עמד במשמרות חטופים. יאללה יאללה, פדרוס.
יש את זה גם בסרטון וידאו שגם רואים את העמידה של פינדרוס אלי, זה מאוד חשוב העמידה הזאת. כן, הוא עומד, הוא כבר עומד, מדבר עם מישהו, זורק כזה יאללה יאללה, וגם אחרי שהוא, אתה יודע, יצא לו, הוא לא כזה אמר לא 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 התכוונתי, הוא ממשיך כזה עם כאילו מדבר עם איזה, כאילו מדבר עם חבר שלו.
זה מצטרף לשורה.
שורה של, באמת, הבן אדם הזה, אין לו...
אני לא מדבר על פינדרוס.
אני כן מדבר על פינדרוס.
באופן כללי, שורה של התייחסויות לא מכובדות.
זה לא מכובדות.
אנשים שאנחנו, אתה יודע, כולנו כחברה, בטח ובטח חברי
כנסת, בטח ובטח חברי כנסת בקואליציה,
פניכם בקרקע, פניכם בקרקע, איך בכלל אתם מרימים את העיניים?
בדיוק, יאללה, יאללה, איך בכלל אתם מרימים? אל תישיר מבט בכלל. חן אביגדורי, איתנו.
שלום לכם.
אני חייב להגיד לך שמי אתמול, אני אומר הרבה יאללה בחיים, בלא יאללה, כאילו יאללה ביי, יאללה, זה מילה שחוזרת אצלי, כמו רבים מעם ישראל, ואתמול אחרי, ראיתי את הקטע הזה 3 פעמים, כדי לוודא שאני לא מפספס, ולא פספסתי פה משהו, ואז כאילו אני זוכר שדיברתי אחר כך בטלפון, אמרתי יאללה, טוב כבר אי אפשר להגיד יאללה, זה נהיה אצלי מילה מגילה.
אז בוא תשמור את היאללה הראשון, כשבא זה בבודד זה סבבה, ויאללה יאללה זה באמת אמירה מגילה, מה שהמצלמות לא תפסו, זה גם את תנועת היד שנלוותה ליאללה יאללה עם הזלזול של פינדרוס, חבל, אמרתם כל מה שנכון, חבל שאנחנו מגיעים למצב הזה, חבל שחברי כנסת מדברים ככה, לציבור, עזוב משפחות חטופים, קל וחומר משפחות חטופים, וחבל.
אגב, כן, אגב, אתמול היה לי דיון, אני חושב שבכלל חברי כנסת גם לאזרח שהוא לא, שלא חטוף ולא כלום ולא משפחה שמבקר אותך, אתה חבר כנסת, מה זה יאללה יאללה, אתה חבר כנסת,
אתה
בטח קל וחומר על גבי קל וחומר.
אני גם רוצה להגיד לכם שבתקופה האחרונה אנחנו שומעים דווקא בדברים הטובים המון חיילים, מילואים ניקים, ואנחנו במלחמה, הערך הזה של אחריי, של להיות בראש המחנה, של לקחת אחריות, של להיות דוגמה אישית, זה במערכת הצבאית, רואים את זה יום-יום, וכל מילואים כשמדברים איתו, מדבר על המפקדים שלו, כמה הוא מבין דוגמה. לא מבין איך הדבר הזה לא קורה במערכת האזרחית. אז אנשים שהם נבחרי ציבור, צריכים להוות דוגמה להתנהגות, איך מתנהגים, וחבל שפינדוס בחר דווקא באמירה המזלזלת הזאת.
תגיד, אגב, נאמר שם יאללה יאללה, כי אני לא תפסתי זה.
נאמר שם יאללה יאללה עם תנועת היד המזלזלת.
כן, תגיד, יצא לך אחר כך לראות אותו במסדרון,
לא,
משהו?
לא, 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 קשר. לא, לא, לא היה שום, שום, שום אינטראקציה אחרי זה.
מה אתה מרגיש אחר כך? סתם, באמת, תספר לנו קצת, כי... אתה יודע, לי זה נורא צרם, אני רוצה להגיד, אתה שם, ובטח לידך ישבו גם אנשים שבני משפחתם עדיין בעזה. מה הם מרגישים?
אני אדבר בשמם, כי אני באמת, או שיש לי אור הרבה, או שאני לא מתרגש מאנשים, שאני מכבד מאוד את המשרה, את משרת חבר הכנסת, אני מכבד. אנשים ספציפיים, כמו פינדרוס, אני לא יכול לכבד אותם. אז כאילו הם לא, מי שאני לא נפגע, ממי שאני לא סופר. אנשים אחרים ממש נעלבו. אתה שמעת? אתם שמעתם את הקולות, אתם ראיתם את התמונות. אנשים באים, והיו שם אנשים שיקיריהם עדיין בעזה, שיקיריהם נרצחו ונמצאים שם בעזה, ולהגיד יאללה יאללה לאנשים כאלה, שאין להם רגע ביממה, שלא מלווה בכאב, בדאגה, בחשש, ולהגיד את זה, זה פשוט למחוק אותם. והם מאוד מאוד נפגעו, ובצדק.
עכשיו, אני רוצה לקחת את זה מעבר, כי היאללה יאללה, אתה יודע, כשנמצא, אנחנו מראיינים הרבה בבני משפחות חטופים, ואחד הדברים שהם אומרים, אנחנו נותנים אמון במי שעושה את הדברים, והרבה מהם אומרים גם, אם אני לא אתן אמון, אז אוי ואבוי מה יהיה לי. כאילו, הדרך היחידה של לשרוד, זה לפחות להאמין, אני רוצה להאמין שמי שיושב שם עושה את הדברים. וכשאתה רואה, אמנם לא איש קבינט, אבל אתה רואה שיח כזה, ובאמת פינדרוס הוא לא היחיד, וכבר היו כל מיני אמירות כאלה מכל מיני כיוונים. זה מעבר לדיבור, אתה אומר, רגע, הם באמת יושבים שם ושמים אותנו בראש סדר עדיפויות?
אז אני אגיד כזה דבר.
זה מעלה חשש אמיתי, מעשי גם.
נכון. נכון, אני מסכים עם החשש המעשי, אבל בוא נשים את, את הקו בין אנשים כמו פינדוס וכמו אנשים מהספסלים האחוריים, הצדדיים של הקואליציה, שבאמת אין לו הרבה כוח בידיים, ומה שהוא עושה, עושה מן הסתם בשביל האנשים שלו ודואג למגזר שלו, ועושה את הבלגנים שלו, והוא באמת איש קטן ולא לא, לא כזה משמעותי בנושא של החטופים. כשאנחנו מדברים על עסקה, על דבר שצריך לעבוד למען החטופים, אנחנו מסתכלים על קבינט המלחמה. מדובר בשישה אנשים. אני יכול להגיד לכם שרובם, אני משוכנע, שעושים את הכל מה שהם יכולים, והחטופים לנגד אליהם תמיד. והם אנשים רציניים, והם אנשים שמנסים, והם אנשים שמאפשרים, ועושים את כל המאמצים. אז בואו נעשה באמת הפרדה בין 120 חברי כנסת, לששת האנשים שגורלנו בידם. כל המדינה
של בידם. חברי קבינט המלחמה.
כן, כן.
אמרת רובם, על מי אתה מסופק? שאתה לא רוצה להתייחס.
אני, תקרא את הידיעות, תראה מי מנסה לעכב, למרוח זמני וכאלה, ותבין שיש גם, זה נאמר גם באופן ברור על ידי התקשורת, בישיבה האחרונה של הקבינט או אחת לפני, יש מערך מאוד ברור שזה כרגע כולם נגד נתניהו. הוא רצה לצמצם את המנדט, כל האחרים היו בעד להרחיב את המנדט, והוא מצא את עצמו בבדידות מזהרת בקבינט המלחמה. אני מקווה שהעניין הזה הזיז משהו, הבין משהו, יבין שהוא אישית, נתניהו, צריך לעשות יותר על מנת שבאמת יקרה מה שצריך לקרות, ואנשים האלה יחזרו הביתה. שוב אני מזכיר, לא טובה לאף אחד, אינטרס ביטחוני, מדיני של מדינת ישראל.
כן, תגיד, הכותרות עכשיו, כולם, זה מדברים על מבוי סתום, כן. במגעים. ומצד השני, אתה יודע, יש את אלה שאומרים, לא צריך ללכת לעסקה, רק לחץ צבאי יביא את חמאס להגמיש את, להתגמש. הקטע שגם לחץ צבאי לא קורה, כן? גם בשדה הזה דברים לא מתקדמים, זאת אומרת, לא בעסקה.
לחץ צבאי לא קורה.
לא קורה, אז כאילו זה, אז לכן מצחיק אותם, אומרים, לא, לא דרך עסקה, דרך זה, אוקיי, אז תעשו משהו.
בדיוק, אז לא עושים כלום. לחץ צבאי לא יכול לקרות ולא קורה, כי יש דילול כוחות רציני ברצועה, ואני רוצה להגיד דשדוש, אבל אני נזהר, כן. אז אנחנו נגיד פרדשדוש.
לא, אתה רואה את זה, אני, כל החברים שלי שהיו במילואים, כולם בבית, זהו, נגמר.
זה קשה.
לא צריך פה להיות משהו, חוקר.
איך אתה יכול לעשות לחץ צבאי אם אין צבא?
אין צבא, עכשיו, זה לא, עכשיו ייכנסו לרפיח, צריכים להתחיל לגייס את כולם, זה לא פשוט, כן.
להיכנס לרפיח זה עניין של שבועות עד שבאמת תהיה כניסה,
כן.
ואני שם את זה רגע בצד. לעניין המסע ומתן, אנחנו שומעים שהעניינים תקועים, אנחנו שומעים שהאויב מר ואכזר, והוא היה מר ואכזר כבר לפני 12 שנה, זה לא משנה. מה שאני מנסה להגיד זה כזה דבר. יש, שמעתי גם שני דברים אחרים אתמול בתקשורת. אחד זה שהפערים לא כאלה גדולים בינינו לבינם, ושתיים זה שיש הצעה אמריקאית שהיא בדרך, והאנשים, והמסע ומתן נמשך על אש קטנה, אולי קטנה מדי. אני מאמין גדול במדינת ישראל, בכוח שלה, בחוזקה שלה, בעוצמה שלה, בחוסן שלה, ביצירתיות שלה. אספו את כל אלה, ותביאו את זה לפתחו של הקבינט ותגידו, אתם, אני לא מדבר על האיך. אתם יודעים שהם יכולים לצאת רק בעסקה, אתם יודעים שאין להם זמן, שמענו את העדות, את העדות של עמית סוסנה, ושמענו אתמול על עוד חטוף שנמצא את מותו. אין זמן, זה כולם יודעים. אתם, חברי הקבינט והדרג המקצועי, צריכים לרבע את המעגל ולהביא את האנשים האלה. הלוואי והייתה לי יצא לתת להם, אתם שתיכם מכירים אותי, אני עוסק בקומדיה, אני תמיד טוען שכשאני תקוע בלי פאנצ'ים, לא זכרו לי שהתקשרתי לגלנט, שיביא לי פאנץ' מההומור האדיר שיש לו, וכמו שאני לא מתערב לו, כמו שהוא לא מתערב לי בעבודה, אני לא מתערב לו בעבודה, שיפתור את זה.
חן אביגדורי, מה איתך, מה עושה חוץ מזה בימים אלה, או שלא עושה כלום?
לא עושה כלום, הכוונה ללא עובד, אז אני לא עובד.
כן.
אבל אני לא, מקווה חוץ. שאני עושה משהו.
לא, אמרתי חוץ מהעניינים האלה. כן, אמרתי חוץ מהעניינים האלה, ויצא לי...
חוץ מהעניינים האלה אני עושה פרויקט משוגע ומטורף.
כן, אני מתנצל, אתה מבין ש... שאני לא יצא פינדרוס, כן?
לא, 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 לא. יאללה, יאללה. אני עובד עכשיו על ערב סטנדאפ מאוד מיוחד, שמורכב כולו. מאלמנות ויתומי מלחמה, שהולכים ולדבר על הכאב שלהם בפני קהל, ולפתוח את זה לראשונה. כסטנדאפ, אנשים מדהימים, הם פנו אליי בכובע השני שלי ככותב קומי,
כן.
ואני אומר לכם, כסף אין שם, אבל אני מרגיש שזה שליחות, וזה אחד הפרויקטים הכי מלהיבים שעבדתי בשנתיים האחרונות.
כן, אני רק, חשוב לי בפני המאזינים להגיד, אני אמרתי במפורש, האם חוץ מהנושא הזה של הפעילות הממשלה, לא עושה כלום, דהיינו מתמקד רק בזה.
הבנו.
לא חשבתי... התשובה היא מתמקד ב-90% בזה.
חן אביגדורי,
יאללה, יאללה, סיימנו.
תודה רבה, יקירי, ואנחנו, אתה יודע, מתנצלים על מה שאתם הייתם צריכים
לעבור. לא, מה, מה קשור, מה אני
פה? לא, כואב לנו, כואב לנו, אתם שליחי הציבור שלנו, אתם הנציגים שלנו, אתם בשורה הראשונה של מאבק שאנחנו נמצאים בשורות של מאחור, ואלבון אליך זה אלבון לכולנו.
אז דרכך אני קורא לכל האנשים שמקשיבים לנו, ומרגישים שחבר הכנסת פינדרוס הוא נציג הציבור שלהם בחרו בו, להרים טלפון לפינדרוס ולהגיד לו, ככה לא מתנהגים.
כן, אז אפשר, אפשר, אפשר גם לכתוב לו. אתה יודע מה, אני רוצה, אני אגיד את המספר האישי של פינדרוס, ומי שרוצה שיכתוב לו, אני אקריא את זה שוב. מי שרוצה, המספר שלו מפורסם, אני לא חושף פה כלום. מי שרוצה שיגיד לו את דעתו. יש לו וואטסאפ, ברוך השם, כמו רוב חברי הכנסת. 050-312-2033. 050-312-2033, מי שמרגיש כאב על מה שכן ובני המשפחות האחרים עברו, מוזמן להביע את מחאתו, מוזמן גם שלו. תודה, חן.
תודה רבה לכם, בשורות טובות.
ביי.
מנדי ביטן, כאן מורשת, אתה יודע, אנחנו קמנו הבוקר, לא קמנו כי זה כבר התרחש, אחרי שקמנו לחדשות כואבות מאוד מגבול הצפון, שם לא אזרח ישראלי, אבל... שוהה ישראלי מצא את מותו במיירי חיזבאללה לגבול הצפון. יש איזה עליית מדרגה בימים האחרונים, בכלל אנחנו רוצים לדבר רגע על מצבם של תושבי גבול הצפון. שלום לרון הוד.
בוקר טוב, שלום לך
ולמאזינים. אב לחמישה ילדים, נגיד, תושב קריית שמונה, שעקור מביתו, אתה, אנחנו זוכרים אותך, היית לשעבר פעיל שס, בשנים האלה אתה כבר פעיל שס, לא, אבל איפה אתה נמצא כעת?
אני מפונה לעין חרוד, ועכשיו אני בגבעת המורה,
בעפולה. ואיפה בגבעת המורה? במלון? בדירה?
לא, אני שוכר דירה, זה פינוי עצמאי מהרגע הראשון.
הבנתי. ואתה בעצם אותה מקבל מהמדינה, מה?
אנחנו מקבלים מהמדינה איזשהו תחשיב של מחיר לכל יום. לי, אשתי, ויש איתנו ילדה בת 18, שמתחת לגיל 18, אז גם היא נחשבת בתחשיב הזה. ואנחנו מתוך התקציב הזה מתנהלים לממן את הסחירות, לממן את ה... אוכל, לממן את הרכישות של הדברים שאנחנו צריכים לקנות כדי לחיות ברמה מסוימת מחוץ לבית.
וכמה זמן רק? אני כן. רוצה להבין, כי אתה יודע, הרבה מהמאזינים שלנו, אתה יודע, שומעים את זה, והם הם, צריכים להבין גם כמה זמן זה קורה כאן, כמה זמן מתרחש האירוע.
אנחנו כבר מעל 160 יום מפונים.
ואיך זה נראה מבחינת החיים? אתה יודע, לוקחים אותך מקריית שמונה, שמים אותך באפולה, עיר חדשה, עולם חדש, אתה יודע, זה לא רק הבית כנסת החדש שאתה מתפלל בו. אגב, אחלה בתי כנסת בגבעת המורה באפולה, אבל זה גם בתי ספר וזו תעסוקה וכל הדברים מסביב.
נכון, אנחנו, אני צריך להגיד שהבת שלי השתלבה באולפנית בטבריה, ועד שעברנו לגבעת המורה, היא בעצם הייתה צריכה לגור אצל הסבא בכפר תבור, ככה שהמשפחה בעצם התפצלה לגמרי. היו לנו גם שני בנים בשירות מילואים שהצטרפו לבן שלישי בסדיר, כלומר היינו גם הורים לילדים בשירות צבאי קרבי, ואנחנו עדיין כאלה, ואנחנו כן צריכים להתאים את עצמנו. סך הכל, ברוך השם, השם דאג לנו, ואנחנו באמת עטופים באנשים טובים, גם כשהיינו בן חרוד וגם בגבעת המורה. אבל עדיין אנחנו אוהבים את הצפון, אוהבים את קריית שמונה, אוהבים את הבית, ורוצים מאוד מאוד לחזור אליו.
טוב, מה מצב? יש אנשים בקריית שמונה?
יש כ-2,000-3,000 איש שנשארו שם, בין אם בעקבות התפקיד שלהם, ובין אם בעקבות זה שפשוט לא רוצים להתפנות. יש להם מקלטים או ממדים להסתתר בהם בשעת הצורך, אבל שמענו רק היום את התוצאות של המשך השגרת לחימה, ואת העובדה הזאת שבעצם אנחנו נחשבים תושבי רצועת הביטחון הישראלית מהצד הישראלי של הגבול. זה תפקיד שהמדינה שמה עלינו, ולא בטוח שבטובתנו.
תגיד, יש לכם איזה, אומרים לכם איזשהו אופק מסוים, אתם פה עד שהערכה גסה של לוח זמנים, משהו?
אנחנו מתנהלים מהחלטת ממשלה להחלטת ממשלה.
והחלטת ממשלה הנוכחית, עד מתי התוקף שלה? האחרונה?
עד יולי. עד יולי. כן.
איך, אני באמת שואל אתכם, איך מנהלים בית ככה? חמישה ילדים בלי עין רע שיהיו בריאים יש לכם. איפה הם, אתם כבר נגיד חושבים איפה לשלב אותם בלימודים שנה הבאה? איך מתנהלים ככה? כשאתה באמת לא יודע מה יהיה עוד כמה חודשים.
המשפחה שלי אולי היא משפחה, זאת אומרת רוב הילדים שלנו כבר עובד גיל 18. הבת שלומדת ב-י"ב, היא הבת הכי קטנה, והיא באמת בשלבי סיום שלה. אז היא למשל כבר עברת המיונים למדרשה, והיא תלמד בעזרת השם שנה בא ממדרשה באקו. אבל אנחנו מכירים גם את העשייה של הקהילה החינוכית בקריית שמונה ובגליל, וגם וכרגע רוב תלמידי קריית שמונה על כל הרצף החינוכי נמצאים במסגרות מחוץ לעיר, ברובם המוחלט, ויש אמנם הרשמה לשנה הבאה לפי מסגרות החינוך בקריית שמונה, אבל זו שאלה באמת גדולה אם השנה תיפתח כרגיל.
כן, אתה שומע, אתה בקשר כמובן עם משפחות אחרות, יש כבר שמדברים על להשתקע במקום אחר? לא לחזור לקריית שמונה?
אני באופן אישי, אתמול רק פגשתי ברשת החברתית בפייסבוק פרסום של בעל עסק מאוד מוכר בקריית שמונה, שהציע את הבית שלו למחירה, עם משפחה גדולה, מוכרת בעיר, וזה, לפי הסקרים האחרונים שאני מכיר, 40% מהתושבים לא יחזרו.
וואו.
זו מציאות מאוד מאוד עגומה. וגם ככה, צריך להבין, גם ככה קריית שמונה נמצאת במציאות של הגירה שלילית.
כן.
אז נוסיף לזה עוד את המכה הביטחונית הזאת, והחברתית, הכלכלית, שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, זה ממש צעד שלוקח אותנו, פשוט מרסק את העיר, אין דרך אחרת להגדיר את זה.
עסקים שנסגרים כבר ולא ישובו לפעילות?
נכון. עסקים שנסגרים, שלא ישובו לפעילות, תושבים שמגלים שכשהם נמצאים במקום אחר, הם יכולים להשלים תהליכי בריאות בשבועות, מה שלוקח להם חודשים, אם לא יותר, כשהם בגלים. לא פותחים את העיניים, והם מוצאים איפה החימה מרוחה לפרוסה, ומשתקים במקומות אחרים.
איך העירייה מתפקדת במצב כזה? ראש העיר, אתה יודע, תושבים שלו מפוזרים, הוא זה שלכאורה אמור לתווך בין האזרחים לבין התושבים לבין הדרגים הארציים יותר. איך זה עובד?
בכל מקום שיש בו ריכוז תושבים, כמו בטבריה, בתל אביב, באילת, בחיפה, הקימו חמ"ל עירוני. ושמו שם פונקציות שמטפלות בקהילה, חינוך, עבודה סוציאלית וכן הלאה. אבל אנחנו מכירים ונמצאים בקשר עם תושבים בכל המקומות. האתגרים הם מאוד גדולים, והחמ"לים העירונים שפרוסים עושים את מיטב היכולת כדי לתת מענה, אבל זה רחוק מלספק מה שבאמת צריך להבין, שיש לא מעט אנשים שהם מתמחי ארגונים חברתיים, וסתם יצאו לעצמם גם רשתות לא פורמליות, והם צריכים עכשיו בעצם ליצור את המציאות הזאת מחדש, במקומות שבו הם נמצאים. אם זה למזון, אם זה לקניות, אם זה לכל דבר. ענייני בריאות, הסעות, הכל.
יש, זאת אומרת, תושבים מדברים, אומרים, אנחנו רוצים שיעשו מלחמה, אנחנו רוצים שלא יעשו, או שלא נכנסים לזה. אומרים שיעשו מה שצריך, העיקר שנוכל כבר לחזור.
יש דעות לכאן ולכאן, יש התארגנויות של אזרחים, יש פורום שנקרא 1701, שדורש שהתושבים יחזרו רק בתנאים שמימוש ההחלטה של האום, שחיזבאללה צריך להיות מעבר לליטני. אני שייך להתארגנויות שאומרות שקודם כל המדינה צריכה לדאוג ליישוב המפונים והלא מפונים, לדאוג לכיתות הכוננות, לדאוג לממדים, לדאוג למקלטים, וגם בסופו של דבר לפזר את עצמה כמה שיותר מהר.
כן. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, נניח עכשיו המדינה באה ואומרת, רבותיי, אפשר לחזור, אפשר לחזור, ובסך הכל, כמו שהיה לפני, הרי גרנו שם, כן, גרתם וגרו שם אנשים, ואנחנו באנו לביקורים, גם במצב שהיה, כן, שהם לא היו מעבר לליטני, והם כן היו קרוב לגבול, וידענו את זה, ועדיין גרו שם, וכן, יגידו, אנחנו קצת נחזק את ההבטחה, יהיה יותר גדודים, אבל לא שינוי מאוד משמעותי. אנשים יחזרו?
תראה, אנחנו טוענים בהתארגנות שאני חבר בה שנקראת עוטף צפון, שמי שיפקיר את הדרום לא יציל את הצפון. אנחנו ראינו שהייתה תפיסת ביטחון מאוד מאוד מסוימת של המדינה, של הממשלה, לגבי הדרום, שקרסה. ואנחנו לא רואים, זה נכון שיש עכשיו כוחות צבאיים מתוגברים בגבול, וגם אותנו, הפכו אותנו לרצועת הביטחון הישראלית מהצד הישראלי של הגבול, זאת אומרת, והחיקו אותנו. אז אם זה התנאים שהמדינה רוצה, אז איך היא רוצה שנחזור? זאת אומרת, זה לא מספיק רק שיביאו כוחות צבאיים, כי אנחנו, בסופו של דבר, גם לאויב יש את התחבולות שלו, יש את הדרך שלו, ויש דאגה מאוד מאוד גדולה בציבור רחב, וציפייה שלא תהיה רק תחושת ביטחון, אלא מה שנקרא ביטחון, ביטחון ממש.
כן.
ביטחון ממש זה אומר שחיזבאללה יהיה מורתע, וגם יהיה כמה שיותר רחוק מגבול ישראל מצפון לליטני.
כן. בוא נגיד בערכה גסה שלך במצב כזה של 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 של, של, של שאין שינוי, היעדר שינוי מהותי, כמה לא יחזרו?
אז אני אומר, הסקרים שאני מכיר מדברים על 40%.
וואו. רון עוד, בן מגזר החרדי, אב לחמישה, תושב קריית שמונה, שכמובן עקור מביתו. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, יום טוב, בשורות טובות.
אמן.
מנדי ביטן.
דביר עמר, חדשות הציונות הדתית, חדשות כולם, מה קורה?
ברוך השם, האמת...
איך השמחה בקול של מנדי, אתה מרגיש אותה?
לא, אני עדיין פשוט עם הרישימו מהשיחה הקודמת, מה אתה רוצה ממנו?
הוא עבר לדבר בערמית לגמרי, כן? האיש רק חסידות, כן.
קודם כל, השיחה הקודמת לא משפיעה על כולם, אתה יודע, ישיבת קריית שמונה. אתה יודע, עדיין מגלות בנחלים.
אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שישיבת קריית שמונה תחזור.
וישיבת קריית שמונה.
עוד לא חזרה, אבל אנחנו יודעים שישיבת קריית שמונה תחזור. הוא אומר לך, 40% מהתושבים לא יחזרו. אתה מבין מה המשמעות? דביר, 40% מתושבי קריית שמונה.
אלי, שאנשים נמצאים, אני אומר, אני לא יודע מה יקרה, אני אומר, אבל הרבה פעמים שאנשים נמצאים בשבר, אז זה ההרגשה, אבל בסוף, אתה יודע, יש הרבה דברים שכוח הכבידה שלהם, אני אומר, שם את זה ברצוגריים.
למה, אם בן אדם עבר לאפולה חצי שנה, כבר ילדים שלושם במוסדות.
הוא צריך למכור את הבית, אבל אתה במשכנתא עד היה צוואר, סתם לדוגמה, אתה מבין, יש לך נכס.
איזה למכור את הבית, אנשים בקריית שמונה, אתה יודע, דירות שהם מההורים. בסדר, אז מי שלמכור את הבית, אז אתה אומר איזה דבר, אבל אם בן אדם כבר עקר, ואומר, עזוב, ובטח אם לא יהיה שום דבר בצפון, אוקיי? כוח רדואן ימשיך לשבת על הצפון. ואני אגיד, יאללה, אז בשביל מה לי? מה, אני אגן על הגבולות כמו בעוטף עזה?
זה באמת שאלה.
יקחו אותי מהבית עוד חצי שנה עוד פעם.
אגב, אלי, בתור אחד שקצת מכיר את השמאלנים במדינת ישראל, זה הרבה פעמים גם החשש שלהם, שהם אומרים, בסוף מה ייתנו? הישיבות ברור שיחזרו, נכון? אז בסוף מה יישארו? רק, אתה יודע, האידיאולוגים ואז הדתיים יהיו גם בדרום, גם ביישובי העוטף וגם בצפון. זה הרי הרבה מהאנשים השמאלנים שאני מדבר איתם, זה התרחיש שהם מדברים עליו. אומרים, תראה 40%, פתאום המצב יחמיר, יעלה ל-60%, ואז מי סטאו? לציונות הדתית שכל דבר נוצא
צריך. זה לא סטאו, ואז... לציונות הדתית יוצאת למלחמה, אבל אני לא חושב ש-40-50% האלה אין בהם אנשים שהם דתיים לאומיים. אתה מדבר על אנשים שהם בגיל איזה, אם אני אשים שם גרעיני נחל של הצבא, גם גרעיני נחל של הצבא יהיו. אבל בסופו של דבר, אתה מדבר על, על, על מדינה שהתפרקה, אוקיי, על, אוקיי, השקעת בכל מיני התנחלויות, בגדה וזה, ובינתיים את הצפון ואת הדרום שלך, שלך...
מה אתה מדבר? כל הכסף הולך עכשיו לצפון והדרום, מה אתה מדבר?
לא, במשך 40 שנה, במשך 40 שנה, אנשים האלה שם,
הרכיבו, אתה היית ביישוב שלי, אין לי מדרכה, אתה אומר לי,
זה לא קשור, זה לא קשור, אני לא מדבר איתך, אני מדבר איתך, תסתכל, איפה נמצא הצבא, ואיפה נמצא תשומת הלב של המדינה, ואיפה לא, ואיפה, אתה יודע, יכל להיות 7 באוקטובר פי 100 בגבול הצפון. טוב, יאללה, אבל זו הפינה שלך, אני גומר גוזל לך מי...
סתם אני אומר, בא, יכול להיות גם 7 באוקטובר, גם ביהודה ושומרון, אתה יודע, יש משוריינים, יש בלגנים, אתה יודע, איך אומרים, גם אנחנו יהודים פה. עכשיו, זה באמת אירוע מאוד מורכב עכשיו, ובאמת שאלה גדולה, מה יעשו, כאילו... אני אומר, הגרעין האידיאולוגי תמיד יחזור, אתה יודע, גם בסדרות עכשיו, בסוף מי חזר, מי נתן את האות הראשון? הרב פנדל של הישיבה, אנחנו חוזרים ואימא, אבל הרבה אנשים מסדרות עדיין לא חזרו, יש כאלה שאתה יודע, נשארים עד יולי, עד מה שנותנים להם וכו' וכו', וזה באמת הוויכוח בסוף, כמו שאתה אומר. הרי בסוף גם אדם שמשלב בכור איכות חיים, ויש לו, היה לו גם אידיאולוגיה על סדרות גם בזמן מתחים, אבל יש גם גבול, זאת אומרת, גם לאנשים אידיאולוגיים כאילו, אתה יודע, להבדיל, אני זוכר, יש לי חברים שהיו פעם, אתה יודע, נערי גבעות ככה ברבק וזה. ואחרי שהם התחתנו, פתאום, אתה יודע, אישה שלהם, מה שנקרא, אמרה, שמע, אדוני, צריך פרנס, צריך וזה, וככה, אתה יודע, יותר התברגנו. אז הרבה פעמים, גם אם אדם יש לו אידיאולוגית מסוימות, בסוף החיים מקרקעים, בסוף אדם צריך פרנוס, ואדם צריך בריאות נפש לילדים, אז נכון, אז גם לפני זה היה קצת סכנות, אבל השאלה מה הגבול, ובנקודה הזאת, זה באמת שאלת מיליון דולר, כי לא כולם יכולים להיות, לחיות באיזה אידיאליזם מנותק עכשיו, ואגב לדעתי גם הציונות הדתית, אם היא תבוא לדרום בהמוניה לעוטף, זה בידיעה בטוחה, הם לא יבואו אלה בבאלה, לא משנה מה יהיה, כאילו, זה דעתי.
טוב. אני לא, אני אומר, נעשה את הדיון הזה, לא על חשבון הזמן של הפינה, אז שמענו דעתך, וזה גם הגיוני מאוד הדברים שאתה אומר.
לא, אגב, זה גם קשור למגזר לדעתי, לכן אני גם מדבר, זה קשור לישיבות, זה קשור למגזר, קשור לאידיאולוגיות.
ודאי, ודאי.
וזה, אני מרגיש שזה קשור. אגב, אפרופו, אנחנו, אתה יודע, ככה מדברים על עצב, אבל השבוע יחסי, אתה יודע, קצת היה איזה ניתוק של יומיים, שלושה, אתה יודע, של שמחה, של באמת, של חגיגות הפורים, באמת, ראינו הרבה רגשי בבתי הרבנים, בישיבות, בכלל, בכל בתים בציונות דתית, אתה יודע, התמלו באור, זה היה באמת, יש הרבה אנקדוטות מאוד מעניינות, אתה יודע, שאפשר לדבר עליהם מחגיגות הפורים בהחלט, אני לא יודע כמה הזמן ירחיב, אבל...
יש, זו.
כן, ברוך השם, קודם כל, הכמויות, זאת אומרת, בפורים, אתה יודע, הרבה פעמים מגיעים לישיבה, גם אנשים, אתה יודע, שהם כבר, מה שנקרא, בוגרי הישיבה, קשורים לישיבה, אז ככה, ראינו קודם כל כמויות גדולות. אם עד עכשיו דיברנו שהישיבות של הציונות הדתית קצת במספרים נמוכים, אז הפעם בגלל המלחמה, בגלל שחבר'ה מגויסים, אז קודם כל ראינו מספרים גדולים, זה היה מה שנקרא ברוב עם, אז קודם כל זה, אפשר להגיד איזה חידוש. שתיים, שאנשים החליטו לשמוח, זאת אומרת, אתה יודע, חלק פעמים זה בשמחה, אתה יודע, יותר של דוויקוס כזה, חבר, אם אתה יודע, של בכי ושמחה, מה שנקרא שמחה מעולה כזה בעצב, אבל עדיין שמחה, זאת אומרת, עדיין המקומות היו מקושטים, עדיין ראינו את האנשים שמחים. כמובן, היה כל הזמן אנקדוטות, אתה יודע, כמו שפרסמו את משפחת כהן בשלומית, שברוכים הבאים, אתם באים לתרימו ראש, אתם מגיעים למשפחת, משפחה של הגיבור וכו' וכו', אז אתה יודע איך אומרים, היה את הזה, ויחד עם זאת הזכור. יחד עם זאת הזכור, ראינו גם פצועים, גם מישיבת הכותל, גם מבשר מישיבת קרני שומרון, פצועים קשה שהתאוששו במהלך החודשים האחרונים שהגיעו, והשמחה לרקוד איתם הייתה באמת פורצת גבולות של שמחה באמת בלתי רגילה, זה באמת היה חריג, כמובן, אגב, חלק גם מפורים, ראינו גם כל מיני דברים של אחדות, אתה יודע, בקריאת ארבע היה את הבן של הרב לוינגר מול הבן של הרב ברמסון מיישלט, בסוף הבן של הרב ברמסון מיישלט ככה, ישראל ברמסון, הוא היה ראש המועצה הנכנס, ראינו אותם באחדות בקריאת ארבע, ביחד עם הרבנים, רב יצחק שוורץ, הרב ולדמן, ראש הישיבה, ראינו אותם ככה בריקודים, אז גם פורים היה גם בחינה של... של החיבורים של שמחה אחרי, אתה יודע, התקופה של, הייתי קורא לזה, קונפליקטים של הבחירות המקומיות, גם זה היה. נכון שזה לא היה בעצימות כמו בעולם החרדי, אבל זה היה, אפשר לטטא, זה היה. האנקדוטות של המלחמה באו לידי ביטוי, אני אתן לך דוגמה למשל, הרב סבתו, ראש ישיבת מצפה ירחו, הרב יצחק סבתו, הבן של הרב שבתאי, שהוא נשיא המוסדות, גם ראש הישיבה וכו', אתה יודע, עם שרו, אתה יודע, את מי שברח לחיילי צהל, אתה יודע, יש כל מיני מי שברח עם, הוא יברך את חיילי, אתה יודע, אז ככה, אתה יודע, הוא עמד ככה עם הכובע חסידי, ושר ביחד עם כל התלמידים, אז זה כאילו הייחודיות שבפורים, שגם בזמנים כאלו, אז גם העצב דיברנו עליו, או גם הפצועים, אבל גם הרבה פעמים השירים של פורים, פתאום, אתה יודע, מקבלים איזה טוויסט מעניין, מה שנקרא, כמובן היה את השירים הקלאסיים של פורים, את השמחה והכל וזה, אבל עדיין אי אפשר, המלחמה ברקע, אי אפשר להתעלם ממנה, זה בלתי אפשרי, זה באמת בלתי אפשרי. אגב, היה משהו לדעתי, זה באמת אחד המקסימים, אתה יודע, מורו ורבו של הרב חיים סבתו, ראש ישיבת מעלה אדומים, זה הרב נבנצל. הם ישבו במשך 40 דקות, אפשר לראות את זה ביוטיוב של ישיבת הכותל, ועשו יוממה. מה זה יוממה? כאילו הם מתחילים להגיד חרוזים, ואז משלימים אותם משפטים, כל החורזים, ועכשיו גם המשפטים היו קשורים למלחמה, מה זה הרב נבנצל והרב סבתו, זה 40 דקות של יוממה, יוממה, כל פעם שמסיינים את החרוז אומרים יוממה, יוממה, זה פשוט תענוג צרוף, באמת, אני לא, איך אומרים, לחסוך...
שלח לנו קישור.
לגמרי, תקשיב, זה באמת, תודה, רב נבנצל עוד מעט בן 90, מגדולי הפוסקים, אגב, דמות שדיברנו עליו היום הפינה, שבאמת מחברת בין מגזרים, אתה יודע, יכול לקבל שער במשפחה, כאחד מהגדלים של החרדים, ובצל הדתי-לאומי הוא הרב הזה ש-50 שנה אנחנו מכירים אותו מישיבת הקולטן, ומהפסקים, מהדמות של תווך, באמת אחד הדמויות המרתקות, הייתי קורא לזה, בלי ספק, באמת בלי ספק.
יפה.
אגב, לסיום, אתה יודע, פרסום של משהו שעשיתי, אתה יודע, הבנים של הרב יורם אליהו, הם אחים בעצם של ידידי אליהו שנפל בקרב, הרב יורם אליהו ממכון מאיר, תלמוד תורה מורשה, הם עלו לקברו בהר הרצל של ה... של אח שלהם ונגנו וככה, אתה יודע, מה שנקרא, הרימו לחיים, אתה יודע, אירוע מאוד חריג בנירות שלו, אבל שירתית הרבה, פרסמתי אותו, אני קיבלתי עליו המון המון עדים. אתה יודע, שוב, פורים בזווית ייחודית, אתה יודע, הם לכאורה היו, אתה יודע, צריכים לסמוך בבית שלהם, שלום ישראל, מה עשות אח שלהם? הם החליטו ככה לעשות איזה שילוב, וכן, חלק, אתה יודע, גם בהר הרצל זה היה ביום של ירושלים, גם גרים בירושלים במשפחה, אבא בקרית משה, והוא נקבר בהר הרצל, שזה גם בירושלים, ובעצם זה היה זווית מיוחדת לפורים, פורים דשתקת, פורים הנוכחי, סליחה, זהו, אני יכול להגיד בכל מיני, אתה יודע, כל מיני מקומות שהיו, אתה יודע, גם רואים, אתה יודע, הרב דוב ליאור, גדול הפוסקים של הציונות הדתית, אחד עם רבי יעקב אריאל היום בהנהגה של מבחינת הפסיקה, אחרי ראינו קומטה של תותחנים, איזה חבר שלי התלוצץ, אמר לי, הרב ליאור צריך להתעדכן שתותחנים הביינישים לא שולחים, אתה יודע, מאז שיש גדודים מעורבים בתותחנים, הרב היה צריך אולי להחליף קומטה, אתה יודע, ככה היה ככה איזה אווירת פורים, מה שנקרא. אבל בגדול, איך אומרים, כמו שאמרתי, הכל היה שזור במלחמה, הכל היה שזור בזה, ומצד שני שמח, אז זה היה מאוד מעניין.
וירם אריה קירי, חדשות הציונות הדתית, תודה רבה רבה לך, איש יקר ואהוב, בוקר טוב שיהיה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, תהיה שעה שנייה, זה יהיה אחרי השעות, שעה 11, עד אז נאמר תודה לנעמי צממנר על העריכה, לירב וקסלר על ההפקה. תודה רבה לארז שלום על הביצוע הטכני בצוות התחקירים והעריכה, גם טלי לקבץ בשיר אבל כיכר, סמנכלי, תחקירים והעריכה. עכשיו אנחנו נשמע את השיר הזה, נעמי? יש לנו אותו? יופי, אז אנחנו נשמע שיר של להקת רעש לבן, שאחד מחברי הלהקה זה סרן יעל גזית, שנפל בעזה. הוא הלך, הוא אמנם לא היה חייל קרבי, אבל כבר בפרוץ המלחמה, הוא לא היה ביחידה מבצעית בפרוץ המלחמה, אבל הוא הלך לחפש טנק, וכבר בשבת בערב, מוצאי שמחת תורה, עלה על טנק ונלחם באזור קרם שלום ניר יצחק, והוא נרג כעבור תקופה, כסמך מפי בכניסה לסג'איה. שמונה שירים הם הקליטו, ועכשיו הם מוצאים את השירים, אנחנו נשמע את אחד מהם.
זו נפילתי הסופית, והיום מתחיל חורבן, כל דבר קורה
מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
שלום שלום, בוקר טוב, שעה שנייה של מנדי ביטן. ביטן, שלום שוב.
שלום גרוזמן.
כמה חמש דקות, הלכה הפסקה ממני, הייתה לך הפסקה ממני. מתת לך קצת לחשוב על הדברים, אולי שינית את עמדתך.
חידדתי אותה יותר.
עוד יותר?
כן.
קצנת?
לא.
חידדת. השתכנעת עוד יותר כמה אתה צודק.
לא, אני חושב שאנחנו חושבים אותו דבר. זה מה שהגעתי למסקנה בכמה דקות שראית. באיזה נושא אתה דיברת?
לא יודע.
גם אני לא.
נעמי צווייבנר היא העורכת. היא רווק סלרי הפקה. ויש לנו מורנו ורבנו חדש. התחלף לנו טכנאי. והגיע פה טכנאי. מה זה טכנאי?
קמתי, הלכתי, הבאתי לו חיבוק בזמן שאתה...
עברה עליו, רבי יובל יסוד. שנים לא היית איתנו. אתה בתל אביב היית? הוא היה בתל אביב. עכשיו עברתם לנעימי. איזה, הסניף של תל, אנחנו בסניף, נאמר למאזינים, קצת מאחורי הקלעים, כן, יש לתאגיד כמה סניפים, המרכזיים שבהם, המרכזי בירושלים, ויש גם, היה בתל אביב סניף גדול, ובימים אלה הוא עובר לצומת מסובים.
כן, עכשיו אני רואה את זה כל יום, כי אני כל יום בבוקר שם.
אתה מדבר, אתה יודע שזה דקה מהבית שלי?
לא, 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 אני רואה את תל אביב, את קרמניצקי,
אוקיי.
כל יום. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו הרי שנים שידרנו משם.
נכון, ואז...
וכל יום אתה רואה את המקום פחות ופחות. עכשיו כבר אין כלום.
כן.
כל יום אתה רואה מקום, שאתה יודע, מקום העבודה שלך, זה, זה, זה כבר פעם שנייה בחיים קורה לי, פעם ראשונה סגרתי בנק. אתה יודע שאני, הבנק הרי קובר את הלקוחות שלו, נכון?
מה זאת אומרת?
בנק תמיד יישאר אחרי הלקוחות שלו, נכון? אני הבן אדם שקבר בנק.
מה? איפה הלך חשבון?
בנק איגוד.
אין אותו יותר?
אין אותו יותר, מזרחי תפחות, הוא התאחד.
ואיפה הכסף? לא היה?
לא היה פה ולא היה פה. איפה הכסף?
איפה הכסף בבנק? לא יודע באיזה, אבל הוא בבנק.
איפה אין כסף?
כן, לא, לא שלך. איפה יש כסף בכלל בבנק?
ועכשיו מקום עבודה. אתה רואה אותו מול העיניים?
כן, אבל לא, דווקא בנו יפה בצומת מסובים שם בנעימי.
בנעימי, אני רואה את זה.
זה נקרא נעימי, מרכז נעימי נהיה שם. זה המרכז מסחרי.
כן, מה שאתה רואה בכביש, מכביש 4 הזה.
תקשיב, אני, אנחנו הוחלט שאנחנו משדרים מפה.
כן.
ואני נוסע כל יום לירושלים, מכפר חב"ד, ואתה יודע, תל אביב, זה יותר קרוב לי, אבל לא הייתי רואה את זה. עכשיו אני ממש נוסע, ואני כל יום, זה שתי דקות ממני.
אני 4 דקות ממני, נעימי.
נעימי. אז יובל, אז זהו, אז
בתקופת
החפיפה בין המעברים, לא, לא עכשיו שאנחנו עושים פה, לא, אנחנו שמחים לשדר מירושלים, כמובן אנחנו אוהבים את ירושלים. אלי, אתה חייב לדעת, אני כפרה עליה, קלרה, אלה שתהיה בריאה.
עד 120.
אז בשושן פורים קמנו בבוקר, ולא, לקחתי אותה בבוקר ואמרתי לה, אלה, היום נוסעים לירושלים, לירושלים. היא רצה ללכת לגינה, אמרת לה, לא, לא, בואי נתארגן, אנחנו נוסעים לירושלים, כיף, יהיה כיף בירושלים, יהיה לירושלים. זהו, ואז שעה, שעתיים, עלינו על האוטו, והיא כל הזמן צעקה, אוקיי, זה היה הפתעה, כאילו, ירושלים, ירושלים. ילדה שתהיה בריאה בת שנתיים וחצי, ואז אנחנו נוסעים, ואז אנחנו נכנסים לעיר, היא רואה שמגיעים, היא קולטת שנגמר היערות ומה יש שם בדרך, עצים, חורשות, היא רואה בתים, אנחנו נכנסים שם בגשר המיתרים, היא פתאום, היא מרימה את הידיים ככה, עושה, ירושלים, ירושלים, אמרתי, מה זה, כאילו הגיעה לפה איזו עולה חדשה שמרוגשת.
משקת את אדמת ירושלים, חלום ירושלים, כל הדורות, ירושלים. 2000 שנה על מה חלמנו.
יפה. ירושלים בתפארתה, אז כן, ירושלים. בקיצור, יובל יסוד איתנו, תודה יובל שאתה איתנו. בהכנה לשידור, בהכנת התוכנית, שותפים, טל אלקבץ, שירה ולקיקר, כמובן, הקבועה איתנו.
שירה ולקיקר, סמנכלי תוכן.
סמנכלי תוכן.
לא עכשיו...
ברור, נכון.
שירה שבלעדיה לא העסק מתפרק.
אלי, תקשיב. אנחנו עכשיו, דסיידר ולדזיין עזי. ככה אצלנו אומרים. הסדר יהיה כך.
אוקיי.
לא, זה ביטוי כזה שנמיד המשגיח היה רוצה להגיד מה הולך
להגיד. אתה לא צריך להצטדק.
לא, אתה מספר, זה ביטוי כזה, גם כשמדברי בעברית, היה אומר, אוקיי, זה סדר וזן הזה, בשעה שש ארוחת ערב, אחר כך כולם יש סדר, זה כזה כאילו.
אוקיי.
אז זה סדר וזן הזה, אולי נעשה מזה מעברון, זה סדר וזן הזה? יש לי כמה מעברונים שאני רוצה לעשות במעבר אחד, זה סדר וזן הזה, כזה. טוב.
בעזרת השם ידבר, עד פסח יהיה.
שלוש שנתיים,
איי, 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 איי,
בקיצור, אז אנחנו נגיד עכשיו פרק טילים. לא חסר על מה.
ברוך השם.
נלמד משמע, ללא נשמת כל הנופלים והנפתחים, השם יקום דמם, לצערנו, גם פה לא חסר על מי.
לא חסר.
ואז נשמע איזה ניגון, קצת ככה להתקדם.
יהיה ניגון, או סוף סוף יהיה ניגון.
יהיה ניגון.
ברוך השם.
ולולי סורוי, תוירוסחו.
תוירוסחו.
של אהוד בנאי.
לא, אהוד בנאי שר אותו.
כן. לא התורה שלו.
תוירוסחו של הקדוש ברוך הוא, תראה, זכה, נעשה תורה שלו.
נכון.
אם תלמד טוב, התורה תהיה שלך.
ובנה לומד טוב. ובכלל, נאמר ישראל, לא רייס, וקודשו בריחו.
חדים, חד.
כל אחד?
חד, 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 חד.
חדים ביחד.
חדות.
ודווקא השיר הזה של עולה תורתך שהשורה היא, אז עבדתי בעוני, יקדים לנו את השיחה שאני מחכה לה ונרגש לקראתה, על נושא הגיוס, אבל עם... אדם מאוד מאוד חשוב, הרב יעקב מדן, באמת מחשובי הרבנים בציונות הדתית, באמת מגדולי ישראל.
לא להקטין. לא להקטין. חשובי הרבנים.
באמת, 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 אתה יודע...
אלפי תלמידים.
מעשינינו החרדים שאולי אינם בקיאים במי שגר מעבר לגבולות רבי עקיבא.
אבל לא מאזינים של מנדי ביטן, אתה מתחלבן.
נכון, הם יותר מתוחכמים קצת.
לא, מנדי ביטן יהודים, יהודים.
יהודי גדול ועצום בתורה, באמת בעומק וברוחב הדעת וכולי. ואתה יודע, ואני רוצה לדבר איתו, אנחנו רוצים לדבר איתו באמת על נושא גיוס בני הישיבות, אבל דווקא בגלל שהוא בעמדה תורנית, הוא רב דתי לאומי, הוא כמובן בעד גיוס, אבל בעמדה תורנית לדבר על הנושא הזה, אז אנחנו נדבר איתו. טוב, אלי, עכשיו אנחנו נאמר את פרק התהילים, קוף מבית בתהילים, כל הציבור מוזמן לומר ביחד איתנו. אז הנה זה. רגע, סליחה, יש פה איזה עניין, הנה, אנחנו פה. טוב, בואו נקרא ביחד. משכיל לדוד ביותו במערת תפילה. קולי אל אדוני עזה, קולי אל אדוני אתחנן. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, בהתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי. באורך זו הלך תמנופך, פח לי, הבית ימין הוא ראה, ואין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך אדוני, אמרתי, אתה מחסי. חלקי בארץ החיים, הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד. הצילני מרוטפיי, כי אמצו ממני, הוציאה ממסגר נפשי, להודות את שמך, בי יחתירו צדיקים, כי תגמול עליי. לזכות כל החטופים והחטופות, 134 החטופים והחטופות שעדיין בידי הגרועים שבאויבינו, שיחזרו בריאים ושלמים כמה שיותר מהר, אמן, 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 לרפואת כל הפצועים. וכל מי שזקוק לו לרפואה, לנחמה גדולה, לאלו שאיבדו את היקר להם מכל, באמת לבשורות טובות לעם הזה. ועכשיו נאמר גם משנה לאלו, באמת נשמתה של הקדושים, החיילים והתושבים שנרצחו ונפלו בקרב על הגרנת ארצנו. באמת שנשמתם צרורה בצרור החיים, הם ישר עולים לגן עדן, למקום הכי 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 נעלה, ליד הקדוש ברוך הוא. כי באמת מי שנרצח על קידוש השם, באמת אין, באמת אין, 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 אין דרגה יותר גדולה מזו. טוב, רבי יהושע אומר, זו משנה קצרה שהיא אומרת הרבה, לא צריך להסביר אותה. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. עכשיו אתה יודע, מוציאים את האדם מן העולם, זה לא מי ששנאת הבריות חס ושלום ילך לעולמו. לא, זה לא זה, לא זה לדעתי. אתה לא בעולם. אם ככה אתה חי עם עין רע ויצר הרע ושנאת הבריות, זה לא העולם. אתה לא חיים. אתה לא חי. זה לא חיים. וזאת השם שתחיה ברוך ימים. אתה מנתק את עצמך מכולם. אתה מסתכל על כל דבר רע ושונא את כולם, אז אתה מוציא את עצמך מן הכלל. ככה זה הפשט שאני רואה. מבחינתי זה פשט. זה לא נראה לי זה דרוש. זה פשט. טוב, אהוד בנה עכשיו. 055-966-3991. כתבו לנו מה שאתם רוצים, רק לא בנהיגה. אתם מלא, מני ביטן כאן מורשת. סוגיית גיוס הצעירים החרדים, סוגיה שמלווה אותנו אולי מיקום המדינה, ואחת לכמה שנים היא עולה שוב, עכשיו היא עולה שוב, ואולי הפעם הזאת של הצפת הנושא הזה היא התאונה מכולן, כמובן על רקע המלחמה הנוראית והטבח הנורא שמלווה אותנו. וגם על רקע זה שהפעם לא מדובר כבר על שיח שדורש שוויון כאיזשהו ערך צודק, אלא על רקע זה שהצבא אומר חסר לי חיילים, והוא מתחיל לגייס חיילים בשלב מוקדם יותר, לפני שהם היו אמורים להתגייס, חיילי מכינות, חבר'ה בחינות קדם צבאיות, שהוא מבקש להאריך את שירות המילואים, להוסיף ימי מילואים, להוסיף שנים לשירות המילואים. זאת אומרת, יש פה צורך אמיתי, ואנשים כבר כביכול משלמים את המחיר הזה, שנמצאים יותר ממה שהם היו אמורים להיות בשירות צבאי, ובמקביל, בגלל הפלונטר החוקי, בדיוק איכשהו כל הדברים נקלעו ביחד, שאמורים לקדם את אותה החלטה, כי ההחלטה הקודמת של הממשלה על התחייה יפוק תוקפה ביום ראשון הקרוב, ועכשיו הממשלה אמורה לחוקק מתווה שלכאורה יפתור או ידחה את גיוס הצעירים החרדים, כשהצבא בידו השנייה מגייס יותר. וכמובן שוב, על רקע העבדות הנוראיות, אני חושב שבאמת הפעם הזאת, בשונה מפעמים קודמות, שהנושא היה בסדר היום, היא הפעם הכי טעונה שזכורה לנו. הרב יעקב מדן הוא מחשובי הרבנים בדורנו, מראשי ישיבת ההסדר הר עציון, מה שאנחנו קוראים ישיבת הגוש. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה,
אפשר גם בלי כבוד הרב. רב מדן, אני רוצה שנחלק את השיחה שלנו לשניים, ונדבר גם על העניין הרעיוני, התיאורטי, הערכי, ואחרי זה גם על ההיבט הפרקטי, איך מיישמים את זה. אבל אני רוצה להתחיל באמת מהעניין הרעיוני. בוא נדבר על הרעיון. הרעיון אומר, שתי טענות יש לציבור החרדי בנוגע למה הוא לא מתגייס. שני הסברים שחוזרים על עצמם בווריאציות שונות. אני רוצה שנתחיל דבר דבר. הדבר הראשון הוא לימוד תורה, הוא מגן על העם כמו שירות קרבי, ולכן טוב שיש צבא, וכמו שבצבא יש תפקידים שונים, יש לוחמים ויש שאינם לוחמים, יש גם את התפקיד של לומדי התורה, ולכן לשם ההגנה הם צריכים להמשיך וללמוד תורה. מה הדעת הרב? א',
זה
ודאי
נכון. לימוד תורה מגן על העם, וחשובות שכולנו ללמוד תורה, התורה היא של כל עם ישראל, כל עם ישראל צריך ללמוד תורה. לימוד התורה איננו פותר מעשיית מצוות, איננו פותר מסעודת פורים, שהיינו בה לא יפתור אנשים מלאכול מצה בליל הסדר, ולא משום מצווה אחרת. מצוות תקומת ישראל מיד צר, היא מצווה חשובה מכולם, זו מצווה של הצלת נפשות, של הצלת עם ישראל, כולנו בעקבות יהושע בן נון, שלא היה מקבל תורה גדול ממנו. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, והוא היה שר צבא והוביל את העם, גם בעזרת ישראל הוא יצר מול עמלק, וגם אחר כך בכיבוש הארץ, זה חלק מן המצוות, וזו מצווה חשובה מכולם, ולימוד תורה ואחיזה בנשק ללא עובדים שסותרים, הטנק והגמרה נמצאים על אותו סטנדר. ואנחנו צריכים לדעת לעשות את הדברים האלה, לעשות אותם בשילוב ידיים יחד, מה גם שכמו שאתה הזכר, אנחנו נמצאים כאן בסכנה גדולה מאוד בעם ישראל, מחוסר חיילת.
ואפשר לשלב את הדברים?
חייבים לשלב את הדברים. אנחנו חייבים לשלב את הדברים, גם בישיבות שלנו יצאו תלמידי חכמים גדולים מאוד, חייבים לשלב. אני בטוח שחרדים ידעו לשלב את זה יותר טוב מאיתנו, אבל לא לוותר על המצווה הזאת, מה גם שהמצווה הזאת קשורה בהצלת נפשות, בהצלת כל עם ישראל. ובעזרת ישראל מייצר, ובלי זה, למה אנחנו לומדים תורה, אם לא כדי לקיים את מצוותיה?
הטיעון השני שנאמר, ולפעמים שני הטיעונים מעורבים זה בזה, זה הטיעון שאם צעירים חרדים ילכו לצבא, הם יהיו פחות חרדים או פחות דתיים, זה בהכרח יביא למיעוט בשמירת מצוות, או אף לעזיבת אורח החיים של תורה המצוות, בעוד הישיבה בישיבה, מעבר ללימוד התורה, משמרת את, ה, את, ה, את החיים הרוחניים של, ה, של הבחור.
זאת טענה שיש בה אמת, ובהחלט אורח החיים הצבאי הרגיל עלול, זאת אומרת, לא חייב, אבל עלול לרופף את המחויבות של אנשים לשמירת מצוות. נכון, זה דורש לבוא עם הצבא בדברים איך להקים יחידות שאורך החיים שלהם יתאים לאורך החיים חרדי. בעיקר כשאנחנו מדברים על ידי קשרות, על ידי צניעות, וגם קשר אל הרבנים שלהם, אלה דברים שניתן לעשות אותם. זה לא סיבה להגיד מראש שזה בלתי אפשרי. ניתן לעשות את זה, ניתן לבוא עם הצבא בדברים. זה ידרוש מן הצבא מאמץ לא קטן, אבל אני מתרשם שהצבא היום מוכן לזה. אני חושב שאם זה יקרה, יצטרכו למנות סגן שר ביטחון מהמפלגות החרדיות, ש"ס או אגודת ישראל, סגן שר ביטחון עם סמכויות, והוא ידאג שהדברים האלה יתקיימו, ניתן באופן עקרוני, ולא רק באופן עקרוני, גם באופן מעשי, לקיים את מצוות מלחמת ישראל ועזרתם מייצר, יחד עם קיום המצוות, ומהדרים בצורה טובה, עם הצורך, כמובן, לדחות מדהים, נאמר, שמירת שבת, מפני מלחמה, או כן. דברים מהסוג הזה, שניתן לדחות אותם, בדברים האלה צריכים לבוא בדברים עם הצבא. הצבא היום מוכן למאמצים גדולים מאוד בעניין הזה, מה שהוא לא היה מוכן אתמול. כיוון שהוא צריך אותם, הוא צריך אותם מאוד מאוד מאוד, כפי שאתה היטבת להבהיר, ואני לא יכול להגיד את הדברים בצורה יותר טובה, מידלך
שבה אתה עברת את הדברים בתחילת השיחה. הרב, ישנו טיעון שנשמע לפעמים, ואני באמת משתדל לומר את כל הטיעונים, לא כל טיעון שאני אומר אני מחובר אליו, אבל אני כן משתדל לומר את כל מה שאנשים אומרים כדי לשמוע את דעת הרב. ישנם שאומרים, אומרים רגע, בשיח עם הציונות הדת, אומרים רגע, הרי גם הרב עומד מראשי ישיבת הסדר, אומרים רגע, גם הרי הציונות הדתית מכירה בכך שלימוד תורה הוא פותר ממחצית הזמן בשירות הצבאי, כמובן לא ממילואים והמחירים הם אותם מחירים, ועוד נדבר על בנכם שיחיה, שיהיה בריא, אבל הם אומרים בהיבט של הזמן לפחות גם מבינים, אז אוקיי, אז אנחנו אומרים שזה פותר גם את החצי השני, או שאם אנחנו אומרים שזה לא קשור אחד לשני, לימוד תורה הוא לימוד תורה וצבא זה צבא וצריך לעשות כמו כולם וצריך להשתתף, אז אוקיי, אז למה, מה ההיגיון, מה הרציונל שעומד מאחורי הנוהל של ישיבות הסדר?
שוב, אני מבין שכבר דרשו מאיתנו, אגב, לא רק מהמכינות דרשו, גם אנחנו מוצאים את התלמידים עכשיו מוקדם יותר, אנחנו נדבר עם הצבא על הדברים האלה, אני חושב שבסופו של דבר, אנשים שלנו משלימים את השירות הצבאי לליבית, בעיקר כאשר במשך כל שנות ה-20, ה-30 וה-40 שלהם, הם נמצאים בשירות מילואים ועושים את מה שהם יכולים וכך שהם עוקרים. דווקא אנחנו מכוונים אותם, את כל מי שיכול, ליחידות קרביות. את החשבון הזה אני יכול לעשות. דבר אחד ברור, כשהצבא נמצא במצוקה, כשפרצה מלחמה, כשמשלנו הולכים את בייסון מהרגע הראשון, מה השאלה בכלל, והם ממשיכים להיות בייסונים, והם ממשיכים עכשיו חודשים בצבא, אנחנו מדברים עכשיו על שלב מצוקה שהצבא צריך את זה. בימים שהצבא יכול להסתדר בלי, אנחנו חושבים שכדי שאנשים יצאו בלי תורה, אז באמת הם משלימים את השנים האלה בישיבה עצמה, ומוכנים לכל רגע שמוצאים אותם, משלימים אותם אחר כך במילואים. אבל כאשר צריך, ברגע שצריך, וכמה חיילים שצריכים כרגע, כל כך הרבה, כי האנשים שלנו נמצאים עכשיו בצבא, נמצאים עכשיו בלחימה, ונמצאים בכל היחידות שלהם.
ועכשיו בוא נדבר על הפרקטיקה. אנשים נמצאים ואומרים, רגע, מה נעשה? אנשים שחושבים שצריך לגייס. יש פה ציבור גדול שקצת לא מוכן לשיח, וזאת העובדה, לא מקיימים את השיח, לא רואים שום רצון לשינוי. מה עכשיו עושים? מה עכשיו עושים? מאיפה מתחילים?
תראה, אני מצל
על זה. מה? לא שמענו את המשפט?
מה?
אמרתם אני ולא פספסנו את המילים.
מצל, אני מצל. צר לי על זנות. תראה, בסוף המאה ה-19, במחצית השנייה של המאה ה-19, בציבור החרדי אמרו ציונות או תורה, זה לא הולך ביחד. אמרו ציונות או השכלה, זה לא הולך ביחד, זה לא ציונות או השכלה, השכלה או תורה, זה לא הולך ביחד. מה אני אעשה? שכל כך הרבה אנשים עזבו את עולם התורה, והלכו להשכלה, והלכו לציונות, והלכו עם הידיעה הזאת, ששני הדברים האלה לא הולכים ביחד. אם יגידו את הדבר הזה על הצבא, צבא ולימוד תורה לא הולך ביחד, רבים ילכו לצבא, הם באמת יעזבו את התורה, צריכים לחנך את כולם ששני הדברים האלה נמצאים על אותו סטנדר והם הולכים ביחד. הטנק ולימוד הגמרא נמצאים יחד כל הזמן, ועל זה אנחנו צריכים לחנך אותם. הציבור החרדי היום לא מקשיב. אני חושש מאוד, ואני אומר את הדברים באמת במצוקה גדולה. יכפו עליהם את זה על ידי, בוא נגיד, על ידי השאלה התקציבית. היה מישהו שאמר, תירו בי. לא ירו באף אחד. היה רב גדול שאמר, ילכו לכולם לכלא. לא ישלחו לכלא אף אחד. אבל המדינה תפעיל את מה שהיא יכולה בנושא כספים כדי ללחוץ, וחבל שיגיעו לזה. כל כך חבל שיגיעו לזה, ותהיה צרה, ותהיה מצוקה, ותהיה בעיה כלכלית להמון משפחות בגלל הדבר הזה, וחבל שאנחנו צריכים להגיע לזה. ואני חושב שאם הם ישתפו פעולה, ותהיה התדפקות, ויהיה הסכם איך באמת עושים את הגיוס הזה, ויש דרכים, והוצאו דרכים לעשות את זה, אני חושב שיהיה יותר טוב גם לציבור החרדי, והעובדה שהם לא שומעים, אני חושב שתפגע בהם, ואם תפגע בהם, אני כמובן אצטער מאוד, בגלל שאני מאוד מעריך את היכולת של הציבור החרדי לשמר את התורה, הוא חשוב לכולנו, ואם הם יהיו בצער, גם אני אהיה בצער.
מה לדעת הרב? הרב הוא לא רק מה שנקרא יושב ספון בבית מדרשו, הרב גם תעסק הרבה בעניינים של המרחב הציבורי בישראל, אותה מנת גביזון מדן שעד היום נמצאת כאיזושהי אלטרנטיבה להסדרי דת ומדן שצריכים להיות פה ומוזכרת כל הזמן כאיזשהו מודל. לדעת הרב, ולפני שנגיע לעניינים הכלכליים, שכפי שהרב אומר, עדיף שלא יגיעו, מה יכול לספק בשלב הזה? מה יחשב להתחלה? משהו אמיתי.
מה שיחשב להתחלה עם יותר ישיבות הסכימו להיפתח, בוא נגיד, למסלול דומה להסדר, בצורה זו, בצורה אחרת, כשהדבר הזה יהיה בגדודים מושגחים, אמרתי, יהיה סגן שר ביטחון חרדי שידאג להם בגדודים מושגחים, שלא תהיה שם תערובת עם בנות, ושיש שם אוכל וקשרות למהדרין, כמו שהחרדים רגילים, זמני תפילה טובים, ואנשים ילכו ליחידות הקרביות ביותר, יתאמנו, יעשו את זה, ויהיו חלק מן העניין, כמה שיותר ישיבות יסכימו לשלב את הדבר הזה, בוא נתחיל מזה, נמשיך אחר כך הלאה. אבל אם יהיו עכשיו כמה ישיבות שיסכימו לזה, אני חושב שזה יהיה פתח.
והרב רואה איזה קורה? כי צר לי לומר, אני מאוד פסימי. בהקשר הזה להיפתחות לאיזשהו שינוי. ולכן, מה צריך להיות...
אחרי שיהיה התפתחות, אחרי שיהיה לחץ כלכלי, אבל אני מאוד מאוד כואב את זה, ואני מקווה שלא נצטרך להגיע לזה.
הרב כואב את זה, אבל הרב חושב שצריך...
אם לא יהיה שום התפתחות, זה נורא והיום, זה דבר שהוא סכנה מוחשית לקיומנו.
הרב חושב שבמידה באמת לא תהיה התפתחות, יש עם כל הכאב לנקוט בצעדים כאלה?
אני חושב, לא, זה מה שאני שומע, אני שומע כמו...
לא, מה, אני לא אומר מה יקרה, מה הרב חושב, האם זה ראוי, האם צריך את זה? אם לא תהיה ברירה, האם זה מה שצריך לעשות?
אני לא רוצה לתת פתרונות משלי לדבר הזה, אני מעדיף להישאר בזה, שאני חושב שהחרדים חייבים לשמוע, חייבים להידבר, חייבים להגיע להסכם מה נושא זה. אני מאמין שצהל יסכים ללכת לקדם כמה שאפשר. איך בדיוק מה הפתרונות? בזה יתסכו פוליטיקאים, כואב לי מדי מכדי להתעסק עם זה.
יצא לרב לדבר עם, נציגי ציבור חרדי, רבנים או אנשי חינוך, או אנשים שיש להם השפעה?
יצא לדבר, ואני מסכים איתך, לא הגענו להם הקשבל, אני מאוד מאוד מצלוק.
לא שמע, שוב, לא, קצת לא ברור. מה, לא התגלו מה?
אני אומר, לא הגעתי עם אלה שדיברתי איתם, לא הגעתי לעמק השווה, ואני מאוד מאוד מצר על כך. אם כי שמעתי רבים שהסתייגו מהדברים שאמר הראשון לציון, הרב יוסף, על ירידה מן הארץ, שמעתי רבים מאוד שהסתייגו, אבל לעמק השווה, לצערי הרב, לא הצלחתי להגיע איתם. אני מנסה.
וכשהרב מדבר, מה, אני מבקש מהרב קצת פרשנות פסיכולוגית, מה, הרי הצבא צריך אנשים, מה הרב חושב, מה עוצר שם?
מה עוצר אותם?
כן.
שוב, אני חושב שעוצרים אותם באמת, שני הדברים שאתה הזכרת. טענה אחת, לדעתי, היא טענה ואני לדעתי איננה נכון לכלל, ואני הסברתי, ובטענה השנייה, אני חושב שניתן להגיע, אני לא חושב, אני בטוח, שניתן להגיע לפתרון שיאפשר להם לשמור את המצוות כמו שצריך ובצורה מודדת. ניתן להגיע לפתרון כזה, אני משוכנע.
כבוד הרב, לקראת סיום נרצה לדבר איתכם, לשאול גם לשלומו של בנכם, נאמר, אלישה מדן, בנכם היקר, נפצע באורך אנוש מאוד, ברוך השם משתחרר לשיקום, אבל באמת, לא נפרט יותר מדי, אבל באמת שנפצע באופן כזה שמשנה את כל סגנון חייו. מה שלומו עכשיו? איך הוא?
כשאני מבקר שם במחלקה, הבן שלי אומר לי, עוד ששתי הרגליים שלו פתורות למעלה מן הברך, הוא אומר לי, אבא, אני פצוע קל. ובאמת, אני מבקר שם אצל פצועים אחרים מהמלחמה, ויש פצועים קשה ממנו ובאופן ניכר. אחרי שאני מתפלל עליו כל יום, זה הבן של הרב קוסטינר ממצפה רמון, דוד בן זיו הקוסטינר, אני מתפלל גם על אחרים שמי נמצאים שם. יש לנו חיילים במצב קשה מאוד, מצד שני הרפואה של היום והטכנולוגיה של היום, בואו נהיה אופטימיים שיצליחו להוציא אותם מן המצר, בואו נהיה אופטימיים גם לגביו, שעם הטכנולוגיה של היום, של רגליים תותבות, מה שנקרא בלעשות הזאת, הוא יצליח להגיע לכמה שיותר, יש לו כל המרץ וכל הרצון לעשות את זה, ואני רוצה להגיד עליו מילה אחת.
כן, בטח.
הוא לא מצטער לשנייה אחת על מה שהוא עשה שם. ואם היו אומרים לו, עכשיו, זה מה שיקרה לך, אתה נכנס לקרב עם אותם אנשים שנכנס, אתה נכנס איתם עם משה לייטר, עם יוסי הרשקוביץ, השם יקום דמם, אתה נכנס, הוא היה נכנס בדיוק באותה צורה, הוא לא מצטער לשנייה אחת על מה שהוא עשה, הוא בטוח שהוא עשה את הדבר הנכון.
שהשם ישלח לו ולכולם בריאות שלמה והחלמה מלאה בעזרת השם, וחזרה לחיים ולתפקוד בריא ושלם.
אמן ואמן.
תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב יעקב מדן, תודה רבה שדיברת איתנו.
נושא שאתה יודע, אנחנו היינו מתעסקים בו בעבר רבות, אבל בחצי שנה האחרונה, אני חושב שיותר נושא מתמודדי הנפש, ואנחנו יודעים שעיתות מלחמה ועיתות אסון, מביאות לפתחנו מתמודדי נפש רבים ונוספים, הלומי קרב, אנשים שניצלו, או שיקיריהם לא ניצלו מהטבח בעוטף, מהמסיבה בנובה, ודברים כאלה ונוספים. זמן של פחד מאוד מאוד גדול, מתמודדי נפש, זו סוגיה שהיא תמיד על השולחן, ובטח ובטח בימים האלה. והאתגר שיש, הקושי שיש למתמודדי נפש דתיים וחרדים במחלקות האשפוז הפסיכיאטריות, עולה בימים אלה כסוגיה ציבורית. אני רוצה להגיד שלום לורד מזומן אביעד.
שלום.
מנהלת קואליציית הארגונים הדתיים למען בריאות הנפש?
נכון.
תספרי לנו רגע על הקואליציה הזו.
אוקיי. לפני כשנתיים, בעקבות מסע מאוד ארוך שעברתי עם הבת שלי בתחום בריאות הנפש, ואשפוזים חוזרים ונשנים, ו... וקושי מאוד גדול, והתמודדות עם הרבה כאב ובדידות של משפחה דתית שמאשפזת את הבת שלה, ולא יודעת איך לנהל את העניין הזה גם כולל שבת, שהילדה צריכה להיות בבית חולים שהוא בעיר, ואנחנו גרים ביישוב, בשומרון, וכל הדבר הזה. אני זוכרת שלשבת הראשונה אני הצלחתי לסדר שאתארח אצל... במלונית של חולי סרטן, בסמוך לבית חולים בלינסון שמה. ובאתי כזה, הבאתי לבת שלי סמלה וחומש וכל הדברים האלה. הייתה ילדה בת 12 וחצי, וזה היה פשוט הזוי, כאילו הבנתי שאין שבת בבית חולים פסיכיאטרי, ואין את הדבר הזה.
בכלל לשגרה, אני רוצה להגיד מקרה קרוב, אנחנו גם בעולמות הללו, ממש בתחילת שבוע, להגיע לבית חולים פסיכיאטרי למחלקה סגורה, אין שום מזכור לפורים. אני לא רוצה להגיד את שמו של בית החולים. פשוט שום מזכור במחלקה, שום דבר. זה גם אם זו סיטואציה מאוד מאוד כואבת, מאוד מאוד רגישה, ועדיין אתה מגיע לאזור הזה, ושום דבר. ואתה אומר, אתה רוצה להציע לאנשים איזשהו משהו אחר מחוץ לכותלי המחלקה הסגורה.
נכון, ובדיוק במקום הזה אנחנו נמצאים. אז שאלתי אותי על הקואליציה, אז אני אספר. אז אחרי כל הדבר הזה, אני פניתי לרב יובל שרלו, שהיה לי קשר איתו, ואז ביקשתי ממנו, אמרתי לו, הרב, חייבים לעשות משהו עבור משפחות של מתמודדים, ועבור מתמודדי הנפש במגזר הדתי והמסורתי, שנמצאים בבתי החולים, ובאמת מרגישים שאין להם שום מענה. ואז הקמנו את הקואליציה של הארגונים הדתיים למען בריאות הנפש. השם של הארגון הוא באמת נולד מהמקום הזה שרצינו שכל ארגון וארגון בציבור הדתי ישלח נציג לתוך איזשהו פלטפורמה כזאת, איזשהו ארגון כזה, שבו נעלה את הדברים ונדבר אותם ונראה איך עושים איזושהי דרך. זה היה גם אחרי שהבת לא התקבלה לשתי מדרשות, אחרי שהיא סיפרה שהיא מתמודדת נפש, וגם כשהיא הייתה בשירות לאומי, במהלך השנה היא עברה אשפוז, שהיא רצתה לחזור, אחרי רק שבוע וחצי שנעדרה מהעבודה, 4 חודשים היא הייתה תקועה בבית, והיא הרגישה כבר פיקס, ומהמקום הזה זה הגיע. וזהו, ואז באמת ביקשנו מכל ארגון בתוך הציבור הדתי, אם זה אורתורסטון, רשת עמית, בני עקיבא, מרכז שיבות בני עקיבא, כל הרשתות וכל הגופים בתוך העולם של הציונות הדתית, לשלוח נציג כדי שנתחיל לעשות איזשהו סדר בתוך הדבר הזה, שלא ייתכן שיתחו מתמודדי נפש ממסגרות וכל הדבר הזה. וככה התחלנו. הדבר הראשון שהצלחנו, ההישג הראשון שלנו היה מניין בבית חולים גאה שהצלחנו להקים, ששנה וחצי כל ערב שבת בבית חולים גאה יש מניין קרליבך, וזה פשוט מדהים, מאושפזים גם שהם ממש על הקרשים, פתאום לוקחים את עצמם ומגיעים למניין הזה. אמרה לי מאושפזת, אני חיה משבת לשבת, ורד, אני כל השבוע מחכה לקבוצה הזאת שמגיעה, של נועם קורנפלד ומיכל וולדיגר, מובילים את הדבר הזה, והם באים וממש מושיטים, מושיטה ליד ומוציאה אותה מהמחלקות הסגורות, והם באות, והדבר הזה הוא מדהים. אז אחרי שהצלחנו שם, אמרנו קדימה, עכשיו אני רוצה לשכפל את זה לכל הארץ. אז במשך חודשיים עברתי בית חולים בית חולים, מבאר שבע ועד צפת, ודיברתי עם מנהלי בתי החולים, ואמרתי להם שאני רוצה להיכנס עם מתנדבים, עם מתנדבים שלנו, והיום ברוך השם אנחנו פעילים ב-21 בתי חולים פסיכיאטרים בכל הארץ, ולכל בית חולים יש לנו רכז, כן? כמו למשל באר שבע יש לנו את הרב אלקנה שרלו מקהילת ירוחם.
רכז שנמצא בבית החולים, רגע, אני חייב שתסביר
כן,
על זה.
כן, אוקיי.
מה זה אומר שיש בכל מחלקה ומחלקה רכז?
כן, אז לכל בית חולים בעצם, אחרי שיצרתי את החיבור עם מנהל בית החולים וזכינו באמון שלו, שזה דבר מאוד פורץ דרך, זה לא היה בעבר, יש חומות מאוד גבוהים סביב בתי חולים פסיכיאטרים, אתה לא יכול פשוט לבוא ולהתנדב, אבל זה צרם כל כך, כי בית חולים גאה צמוד לבלינסון ושניידר, ושם כל הזמן נכנסים מתנדבים. איך אמרה לי ליצנית רפואית, אני מגיעה למחלקת ילדים חולי סרטן, הם לא מרימים את הראש אליי כבר. הם רגילים שכל היום זורמים להם מתנדבים מכל העמותות. ופה היה איזה וקום מאוד גדול, וממש רציתי את זה, שיהיה גם להם. למה לבני נוער לא מגיע שיהיה פעילות וסדנאות וצ'ופרים וכיף? וזהו, ואז יש לנו מתנדבים. בעצם לכל בית חולים, מצאתי רכז, מישהו כמו הרב אביעד הולנדר, נאמר, ממזכרת בתיה, כן? הוא ארגן קבוצה של מתנדבים שהגיעו להתנדב בבית חולים באר יעקב באופן קבוע. ואז סביב החגים, סביב נאמר חנוכה, אנחנו עושים את לקות נרות בכל ארץ. ולכל בית חולים יש לנו רכז שמארגן את הקהילה שלו ועומד מולו בקשר ומתאם את הכל. ואז אנחנו מגיעים עם כלי נגינה ועם מגשי פירות חתוכים, עם כיבוד שאנחנו מתאמים עם בית חולים מה שאפשר כמובן, וזה פשוט מרים את מצב הרוח, ובאמת עשו מחקר גם על הדבר הזה, וגילו שבמחלקות שמגיעים מתנדבים, הפגיעות העצמיות יורדות לרצפה. אז
למה?
זהו,
כי, בעצם, כי בעצם כן? המטופלים רואים, יש מי לדבר, יש להם כאילו איזשהו קשר עם העולם שבחוץ, שהוא מחוץ למעגל הטיפולי?
ממש ככה, כן. אני הייתי לפני כמה שבועות באקו, כן, התערפנו שם בישיבה בשבת להורים, לא משנה, ואני ובעלי אמרתי לו, נתי, אם אנחנו פה, אנחנו קדימה הולכים לבית חולים, ממש סלנו על כתפינו, הגענו לשם, הגענו לשם בשבת, וישבנו שם במחלקת נשים, פתחנו שולחן, עשינו להם ממש כזה קידוש, מאוד מאוד יפה, שחברים שלי מפדו אל תרמו עוגות וקיגלים וכל הדברים האלה, ופשוט ישבנו איתם, ואז מישהי, תחשב סתם מישהי באה אליי ואמרה לי, אבל אני לא רוצה להיות פה בכלל. אני אומרת לה, אבל למה? כאילו, אבל את באה לפה לזמן קצר, ואחרי זה את חוזרת לקהילה. החיבור הזה שיש בין העולם בחוץ, לבין העולם שלהם, באשפוזים, שזה אשפוזים, אתה יודע, לא של יום יומיים עושים צינטור והולכים הביתה, זה חודשים, זה זמן ארוך, הוא מאוד מאוד משמעותי.
מאוד משמעותי ומשפיע. ורד, אני רוצה להגיד, הפרויקט גחליליות הזה שלכם פרויקט מדהים, ואני רוצה להגיד שהסוגיה הזו, סוגיית המענה למתמודדי הנפש במגזר דתי, זו אחת הסוגיות, אחד הנושאים שידונו בכנס, שנקרא אומץ לדבר על זה, מתמודדי נפש בצל המלחמה, זה קורה ביום ראשון הקרוב, זה כנס של אתר כיפה ושלכם יחד, קואליציית הארגונים הדתיים למען בריאות הנפש.
כן, הולך להיות כנס מטורף, ממש, מושבים מרתקים.
כבר השיחה הזו הייתה משמעותית מאוד ומחכימה, משמעותית לנו ובטח ובטח למאזינים, ובטח הכנס הזה אני רוצה להודות לך.
רגע, אני יכולה עוד משפט אחד?
בטח.
אני רוצה באמת להגיד תודה לעדי ממו ובועז נחשטרן מאתר כיפה, שזה פשוט נפגש בדיוק עם המטרות שלנו לשנות את השיח בחברה הישראלית ובציבור הדתי, לחשוב על מענים שאנחנו הולכים לתת ולשנות את השיח עבור מתמודדי הנפש בחברה הדתית כדי שיהיה יותר קל. והולך להיות כנס ממש מטורף עם מושבים מרתקים על כבוד האדם וחירותו בעולם בריאות הנפש, ועל היחס עכשיו למתמודדי הנפש בעקבות המלחמה, להלומי קרב. אז הנשיא הולך להגיע, ושרים וחברי כנסת.
אז יהיה מעניין מאוד. והרב שרלו
הולך לראיין את שר הבריאות, והולך להיות מאוד מעניין, ואני מזמינה את כל הציבור להירשם לכנס, ולהגיע ולהיפגש איתנו ולתמוך בנו, בעשייה שלנו ובשינוי שלנו שאנחנו רוצים לעשות בעולם, בחברה הישראלית ובציבור הדתי.
מנהלת קואליציית הארגונים הדתיים למען בריאות הנפש, נושא חשוב, תודה ששוחחת איתנו.
תודה לך, המון המון תודה.
מנדי ביטן.
טוב, זה הזמן להגיד שלום ובוקר טוב, דבורה קיציס גוטמן.
בוקר טוב.
שלום.
שלום.
אנחנו כמה דקות לסיום השבוע הקצרצר הזה. כן. ואיך התאוששת מעד לא ידע, כן ידע, לא ידע.
שמע, הכל עוד לא לגמרי.
הכל לא שב.
אבל
עושים עוד ישוב. השרידות הזו.
כן, אחורה.
אני רואה אותה כבר איזה חודש, חושב.
כן, בוא נדבר על זה.
כן, בוא נדבר על זה. רק על זה. יופי.
על השיעולים. טוב, אז יש לנו איזה פינה מעניינת, חדש ישן.
או, איזה כיף.
וגם קשרים בתוך הפינה עצמה. אז נפתח עם אריאל זילבר, שבעצם שר יוסי גרין.
או, יפה. מעניין.
פתחתי דווקא בפתיח היפה הזה. הוא תכף גם ידבר, והוא שר בעברית, כן? יוסי גרין שר, כותב... שיר עברי. חיוך צוחק ומדבק מגיע אל כולם כלב האדם לאדם. זה אריאל זילבר, שר יוסי גרין, שעובד על פרויקט זמרים ישראלים שרים יוסי גרין לפני כמה חודשים למעשה. השמענו כאן את יורם גאון, שר תפילת הדר של יוסי גרין, מסתבר שזה באותו, בתוך אותו פרויקט. איתן נאמן, לא בפעם הראשונה משתף פעולה עם יוסי גרין. יוצר ואמן שאתה יודע, צריך היה כאילו להקדיש.
מזל שמדי לא פה היה פוצח בשרחות. יוסי גרין, יוסי גרין. אחד הגדולים ביותר כמובן.
אני אוהבת את השילוב הזה עם יוסי גרין ואריאל זילבר. שילוב מפתיע, אבל מסתבר שיוסי גרין גם כאילו קורא את המפה גם מן המסביב שלה, ולא רק עמוק בתוך המוזיקה החסידית. כבר אני זוכרת שלפני יותר מעשור... באיזה רעיון שערכתי איתו, הוא אמר שהוא מחפש את הקולות האלו, החדשים, המפתיעים, לא רק ללכת עם הכוכבים הגדולים, הרי הוא כתב לכולם, אברהם פריד, מרדכי בן דוד, כאילו שואקי, כל הגדולים עברו תחת ידיו, אבל הוא גם מחפש קולות אחרים ושוני, וזה ישלח אותנו אל הקטע הבא. דווקא חזרתי אחורה בזמן, גם בחודש שעבר הזכרנו בחף א' את אדר, את יום ההילולה של רבי אלימלך מליז'נס, מגדולי החסידות, דורות ראשונים, וידועה תפילה של חין מי?
יוסי גרין.
יוסי גרין.
כמובן.
ושאר במקור המפריד, לאדי רבי. אבל האם ידעת שיש המשך לאדי רבי?
לא.
המשך מוזיקלי?
לא.
של אותו האיש?
לא מכיר.
יוסי גרין. אז את...
יש לך ראיות שתיים, פחות מוצלח.
אז תשמע, גם כאן יוסי גרין כמו מפתיע את עצמו, וכותב את הלחן בדמותו של זמר ישראלי, בשם אמיר בניון.
אוי, איזה יופי.
תשמע את זה.
בוא נראה.
ותשמיע רוח קודשך עלינו שנהיה דבקים בה.
מעניין. הלחן שכותב לו יוסי גרין גם מתכתב עם אדירה בהמשכו של הלחן היפה הזה, ותשפיע רוח קודשך עלינו שנזכה להיות דבקים בו. התפילה שלפני התפילה שחיבר רבי אלימלך מליז'נסק. אבל יוסי גרין גם... לימים מכוון את הלחן הספציפי הזה כחלוף 5 שנים מאז שיולחן לבייבי שלו. אני אומרת בייבי, אני מתכוונת למקהלת הילדים שכבר הוציאה 4 אלבומים, זה ברביעי שבהם, זה יידיש נחס.
אוקיי.
אז הוא מפקיד את השיר הזה גם בידיהם.
בידיהם, בוא נשמע אותם.
ותשפיע.
איזה שינוי דרמטי.
ובקולות.
אותו שיר לגמרי, רבותיי. אמיר בניון ביידיש נחס. איי, 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 איי.
מי עושה קולות?
מי עושה קולות? יוסי?
יוסי גרין בעצמו. יוסי,
אף פעם, תמיד אני שואל, יוסי גרין, אף פעם לא... פיתה אותו לעבור קדימה רגע אחד, שם לעתים כל כך אדירים.
אני חושבת שזה תמיד דגדג, וגם כאילו מסביבתו הקרובה, קראתי באיזה ראיון, שהבת שלו באה בוכה הביתה ואמרה, מרדכי בן דוד ייזכר כזמר, וזה ייזכר כמאבד, ומי אתה? כן? לאבא, המלחין הדגול. אז הוא מקפיד גם להכניס את קולו, שישמע, ושהשיר יהיה חתום גם כמובן עליו, אני חושבת ש...
ממש זה יעזור, אבל כן, כן, מה לעשות.
כן, הוא אכן שר.
נומי העורכת אומרת שיש ביצוע של יוסי גרין, של הנובים הנובים, ארנובים ארנובים, מה שידוע.
אז הוא עושה את זה, הוא לימים הוציא עוד אלבומים שגם מושר בקולו, והוא הוציא ספר דרך אגב, עם זיכרונותיו וככה רשמה והרבים. טוב, עוד שיר מן הוותיקים במיוחד של יוסי גרין בתוך אלבום יפהפה של מרדכי בן דוד, ולמה אני מביאה אותו עכשיו? מפני שבמהלך המלחמה הזו מקדיש את השיר הזה יוסי גרין כתפילה לחיילנו, לשבוינו, שישבו הביתה בשלום. מרדכי בן דוד שר את Crack of Dawn. מה זה בעברית? עלות השחר, למעשה, תמיד הכי חשוב לפני עלות השחר, זה ככה הגרסה החסידית, אז לא התאפקתי, זה שיר יפהפה של לוי פולקוביץ', תזכור את השם, כי הוא יחזור אלינו.
אני מכיר את לוי, מה השאלה?
נכון, גם בפינה הזאת הוא יחזור. אז בואו נשמע את מרדכי בן דוד קצת.
Trembling in the darkness, praying for the light, it seems
may never come. אתה לא מכיר את השיר הזה?
שיר מדהים, מרגש. אני כבר מתחיל להדמעות. זה שיר ממש מרגש. שיר ילדות.
אז חפש את הקליפ החדש שלו עם הקדשה ככה לחיילים ולשבועים. טוב, אני מתקדמת כי הזמן שלנו דוחה. אבל הזכרנו את אמיר בניון, הוא ישוב עכשיו כמחווה או כזיכרון לאחד מגדולי המוזיקאים היהודיים שהלך אתמול לעולמו, זקן וסחרי ימים.
אני אוהב את הפינה היום! סליחה, תמשיך.
למי אני מתכוונת?
מי?
למוריס אלמדיוני. מכיר את השם הזה? איי,
מוריס אלמדיוני, בטח, בטח.
איש מיוחד במינו.
אחד הפסנתרנים הגדולים, הגדולים.
אלג'יריים.
תודה.
וגם הסיפור שלו מתחבר לסיפור של יוסי גרין. איך? מפני שיוסי גרין מספר בזיכרונותיו שאת המוזיקה שלו הוא למד בעצמו, מפסנתר שהתגלגל בבית, וככה הוא ככה לימד את עצמו. אותו סיפור יש לי יוסי גרין, אבל גם מוריס אלמדיוני מוצא פסנתר ישן שאח שלו פעם קנה, הוא יושב ומלמד את עצמו.
נשמע עכשיו, אמיר בניון.
מה שנשמע, אמיר בניון, שמוריס אלמדיוני באלבום בכורה שלו, נותן קטע פתיחה יפהפה. סגנון מאוד ייחודי, קטיעת אצבע שאפשר היה לזהות את נגינתו. יש כאלה שדימו את הלעוד בגלל שהוא לימד את עצמו, ואלו היו, זה היה הסאונד שסבב אותו, אז כך הוא לימד את עצמו על הפסנתר, שנשמע ככה כמו כלי מזרחי.
תראי, אנחנו, מזרחי זה לא המילה הנכונה, כי זה ממש ממש מערבי, זה מגרבי, זה ממש מהמערב, מה שנקרא צפון אפריקה, ארצות המערב, עומד בניגוד למוזיקה המזרחית שהיא מצרית ועיראקית ובבלית, אולי גם קצת סורית, לא, 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 וזה ממש האנדלוסיה, אנדלוסיה.
בדיוק.
זה לב, לב המוזיקה האנדלוסית שהיא מגיעה, המקורות שלה מגיעות מספרד בכלל, אבל צפון אפריקה זה השיא של הדבר הזה, והתזמורת האנדלוסית. ואת שומעת איך זה קומש?
שתפת אולי גם עם האנדלוסית כאן בארץ, הוא הגיע לארץ ועזב את הארץ וחזר אליה, נפטר כאן, הובל עם נוחות אתמול בנתניה, מוריס אלמדיוני.
איש גדול מאוד, אולי, אולי אפילו אני אקדיש לו איזה אייטם שבוע הבא.
ככה... לסיום, לוי פולקוביץ', שחידש את Crack of Dawn.
לא, אמרה, הפינה היחידה בארץ שעוברת מלמדיוני ללוי פולקוביץ', זה כאילו... לייבי, לייבי, נו, מה חדש עם לייבי?
שיר חדש. שיר חדש שלו, שיצא ככה סביב הפורים, ואני אוהבת את הקול שלו, יש לו קול עמוק, לא מן הגבוהים, החסידים הטיפוסיים, אלא משהו ככה יותר... יותר כן. עומק. אם זה נחתום, בנך היא ומזונה.
טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים?
כן.
יופי, טוב, אז זה דבורה קיציס גוטמן, תודה רבה רבה יקירתי, זו הייתה פינה מרגשת ביותר, כל הפינות נהדרות, זו מיוחדת. תודה רבה גם לנומי צבבנר על העריכה, תודה רבה לירה וקסר על ההפקה, יובל יסוד, אהוב כל כך על הביצוע הטכני, מיד אחרינו בא בדוב, תודה לשירה בכיכר כמובן, תל אל קבץ, ואנחנו נסיים עם לייבי, לייבי ולקוביץ', דוב אייכלר יענה.
וסייעת דשמיה איבריאס בריאס גיפה אין נהויר מעליה ונחבר מחת שמחה זינפן ונחבר מחת שמחה טרינפן ונחבר מחת שמחה